עומדות מבחינת ההכנה. סוגיית יבמות, התחלתם? הגעתם לזה?
אני כן, אבל...
מה, לא שומע?
משהו סתום מאוד.
אוקיי. כי אני היום כנראה עוד לא אגיע ליבמות, להערכתי, אז לקראת הפעם הבאה אני פשוט אשלח לכם דף יותר מפורט על סוגיית יבמות עם קצת הנחיות, אז זה יכול גם להקל לפענח אותה. טוב, אז בואו נתחיל. אני כרגיל משתף פה את הדף. טוב, אנחנו בעצם דיברנו על טרי וטרי בערער על דיין, ודיברנו קצת על מהלך הגמרא. בסופו של דבר לענייננו מה שחשוב כרגע זה שראינו שתי צורות לקרוא את הגמרא, רש"י ובעל המאור והרך, כן, בעצם תוספות גם, אבל עוד לא הגענו אליו. שרש"י אומר שההנחה היא שכאשר יש טרי וטרי על דיין אנחנו אמורים לפסול אותו. בעל המאור, רך ותוספות מניחים שכאשר יש טרי וטרי על דיין אנחנו אמורים להכשיר אותו, זאת אומרת ללכת אחרי החזקה, חזקת הכשרות שלו. ראינו שרש"י בקידושין בדף סמכ"ו גם נראה ממנו שהולך ככה, בניגוד למה שיוצא מדבריו כאן. בריף פה יוצא כמו רש"י, כמו רש"י פה, כך שיש בעצם שתי צורות לקרוא את הגמרא. ברקע הדברים, עכשיו אני אפתח את זה קצת יותר, יש בעצם שני דיונים על מצב של טרי וטרי. דיון אחד, כאשר יש לי שני עדים מול שני עדים שמעידים על משהו או על מישהו, במקרה הזה זה הדיין, במקרה אחר זה יכול להיות על ממון כלשהו או מה שלא יהיה, יש דיון בשאלה איך אנחנו מתייחסים לאותו מישהו או משהו. יש טרי וטרי עליו, השאלה האם אנחנו משאירים אותו על חזקתו או לא. זה לכאורה מחלוקת בעל המאור ורש"י אצלנו. יש שאלה אחרת, איך אנחנו מתייחסים לשתי הכתות עצמן. שתי הכתות האלה, כל אחת מכחישה את השנייה, ולכן אחת משתיהן כנראה משקרת. עכשיו השאלה היא, מה אנחנו עושים עם שתי הכתות האלה? הן מאבדות את חזקת הכשרות שלהן או לא? זה דיון אחר. יש מהראשונים שקושרים את הדיונים האלה אחד לשני, אחרים פחות קושרים, ואנחנו על זה נדבר. בעצם, שני הדיונים האלה זה בדיוק מה שאנחנו נעשה עכשיו. את הדיון הראשון, בסוגיה בשבועות, עוסק בשאלה מה הסטטוס של כתות העדים עצמן, ו...
זה השני.
מה?
זה השני.
כן. והדיון ביבמות, שאותו אני מקווה שנעשה בפעם הבאה, עוסק בשאלה מה, איך אנחנו מתייחסים לנושא הדיון. ברגע שיש לו טרי וטרי, האם מעמידים אותו על חזקתו או לא? שזה בעצם, זה בעצם מחלוקת רש"י ובעל המאור, לכאורה זאת מחלוקת רש"י ובעל המאור כאן. אז אני הולך אבל בכוונה קודם כל מהדיון במסכת שבועות, כי הראשונים מביאים דווקא אותו. צריך להבין למה, אבל נתחיל איתו. אז הגמרא ביבמות, בשבועות, סליחה, אומרת כך, איתמר, שתי קטעי עדים המכחישות זו את זו, אמר רב הונא, זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה. רב חסדא אמר, בעדי סעדי שקרי למה לי. כן, זה ביטוי שגור בגמרא, שאומרת, ברגע שיש לי עדים שקרנים, מה זה עוזר לי שהם עדים? זאת אומרת, אין מעלה בעדים, כל הרעיון בעדים זה שאתה יכול להיות בטוח שהם דוברים אמת, בטוח עד כמה שאפשר, אבל מבחינה הלכתית זה נחשב בטוח. במקום שבו אין לך ביטחון שהם דוברי אמת, אז באיזה מובן אתה יכול להתייחס לזה כאילו שיש לך עדים? מה זה שונה מכל דבר אחר? ראיה אחרת שלא מספיקה בשביל להוציא ממון. פה זה אפילו פחות, יותר גרוע. זאת אומרת, יש לך איזושהי ספק ראיה לכל כיוון. אז אין כל המעלה של עדים שבאמצעות שעליהם אפשר לסמוך להוציא ממון, נעלמת. לכן נחלקים בעצם רב הונא ורב חסדא, מה הדין במקרה של שתי כיתות עדים מכחישות?
יש צ'אט.
מה?
יש צ'אט, בבקשה.
אני בדרך כלל לא קורא את הצ'אטים כי זה מפריע ל...
אז בבקשה להגדיל את הדף.
אוקיי. כן, תגידו, אתם הרי יש לכם מיקרופונים, אנחנו קבוצה קטנה, אז אני לא מנטרל את המיקרופונים. אז מי שרוצה שתתפרץ פשוט יותר נוח.
אוקיי. לא, זה גדול מדי. אוקיי.
בסדר?
כן, תודה.
אוקיי. אז, אז הנקודה היא כזאת, תראו, כשיש לי שתי, כמו אצלנו, יש שתי כתות עדים, אחת אומרת שפלוני רצח, אחת אומרת שפלוני לא רצח, אחת אומרת שפלוני גנב, אחת אומרת שלא גנב, לבא, לא לבא, וכן הלאה. למעשה, יש פה שתי חזיתות. חזית אחת זה החזית של הנושא הנדון, האם היה גזל, האם היה רצח וכו'. החזית השנייה זה מעמדן של כתות העדים עצמן. כי ברגע שאני אומר שפלוני לא רצח, והם אומרים שהוא רצח, אז בכלל דבריי אני גם אומר שהם שקרנים. חוץ מזה שאני אומר שפלוני לא רצח, אני גם אומר שהם שקרנים. והם כמובן אומרים שאנחנו שקרנים. אז יש פה בעצם שתי שאלות שונות. הגמרא בשבועות עוסקת בשאלה השנייה. לא בשאלה של מה דינו של הדבר שעליו דנים, אלא בשאלה מה הסטטוס של הכתות המוכחשות. לכאורה, היה מקום להגיד שגם לגבי כל אחת מהכתות המוכחשות יש בעצם תרי ותרי. שניים אומרים עליהם שהם פסולים והם עצמם אומרים על עצמם שהם כשרים. וככה אנחנו בעצם מחברים את שני הדיונים שאמרתי שצריך להפריד ביניהם. אבל ברור שברגע שכת עדים מעידה על עצמה אין לזה שום משמעות. כי הם בעלי דבר. בעלי דבר לא יכולים להעיד על עצמם. לכן זה כן שני דיונים נפרדים. עוד פעם, יש מהראשונים שקושרים אותם, אבל זה לא אותו דיון. זה שני דיונים נפרדים.
באיזשהו שלב אמרנו, גם אם אני לא קושרת נכון, אני אשמח לברר את ההבדל. באיזשהו שלב אמרנו שאדם שמעיד על עצמו,
כן.
אז הוא, הוא אמיתי, ניתן להאמין לו.
לא, מה פתאום? רק בהודעת בעל דין. בהודעת בעל דין בממון, אם הוא מודה שהוא חייב, אז אנחנו מאמינים לו שהוא חייב. אבל אדם שמעיד על עצמו להגיד שהוא רצח, שהוא גזל או משהו כזה, לא מאמינים לו בשום אופן. אדם לא נאמן על עצמו. אוקיי? אין אדם משים עצמו רשע, גם קצת דיברנו על זה. בכל אופן...
הוא לא נאמן למה שהוא לא גנב בעצם.
נכון.
רק להודות שהוא כן עשה משהו שקשור לממון.
לא שהוא עשה, שהוא חייב.
שהוא חייב.
וגם ראינו את הדיון בעדות מיוחדת, שבפשטות מה ש... מה שנידון שם הוא בדיוק זה, שלמה העדויות המיוחדות מצטרפות, זה אומר שהייתה הלוואה ביום ראשון וזה אומר שהייתה הלוואה ביום שלישי. כי הדיון הוא לא על ההלוואה, הדיון הוא על השאלה אם הוא חייב. ובשאלה אם הוא חייב, על זה יש שני עדים. נכון שלגבי ההלוואות, על כל אחת מהן יש רק עד אחד. אבל לגבי השאלה אם הוא חייב, על זה יש שני עדים, וזה בדיוק הנקודה. אז במישור של האם הוא חייב או לא חייב, אני מקבל את עדותו. אני לא אקבל את עדותו כעדות על מה שקרה, כעד. הוא בעל דבר, בעל דבר לא יכול להיות עד. אז בעצם מה שיש כאן לגבי העדים עצמם זה דיון שונה. לגבי הדבר הנידון, אז יש לנו הכחשה בין שתי כתות עדים. אבל כשאנחנו מסבים את הדיון על אחת מכתות העדים, או כל אחת, משתי כתות העדים, ואמרתי שלכאורה גם פה היה אפשר להגיד שיש טרי וטרי על כל אחת מכתות העדים. האחרים אמרו שאנחנו שקרנים, ואנחנו עצמנו אמרים שלא. ומה פתאום? אנחנו עצמנו לא יכולים להעיד על עצמנו. למשל, אם באים שני עדים ומעידים שראובן רצח, ובאים שני עדים אחרים ואומרים ששני העדים הראשונים הם גזלנים, פסולים לעדות. אוקיי? האם זה טרי וטרי? על העדים, לא על הרצח. לא. השני העדים הראשונים נפסלים. כי השניים מעידים עליהם שהם גזלנים, והם עצמם לא יכולים להעיד על עצמם, אז הם נפסלו. לכן, אין, במקרה של, של הדיון על הכתות עדים עצמן, שם זה לא נחשב כמצב של תרי ותרי. זה לא שיש הכחשה ששני עדים מול שני עדים על נושא מסוים, ולכן אנחנו בעצם באיזשהו סוג של טייקו. אז מה כן הבעיה? אז מה הבעיה? אז בעצם יש שני עדים שמעידים עליי שאני פסול, אני לא נאמן על עצמי, אז אני פסול. מה, למה לא? אז מה מעורר את הבעיה של רבונה ורב חיסדא? התשובה היא הכפילות. אם זה היה קורה בצד אחד, אז ברור. שני עדים מעידים פלוני רצח, שני עדים אחרים אומרים, העדים הראשונים גזלנים, פסולים לעדות. שם באמת הראשונים ייפסלו וגמרנו. הבעיה היא שפה הראשונים מסתובבים ואומרים על השניים שגם הם שקרנים. אז הקט שפוסלת אותי, נכון שאני לא יכול להעיד על עצמי, אבל אני יכול להעיד עליה. ואם אני מעיד עליה שהיא פסולה, אז היא כבר לא יכולה לפסול אותי, בגלל שהיא עצמה פסולה. ולהפך כמובן. אם הם מעידים עליי שאני פסול, אז אני כבר לא יכול לפסול אותם, בגלל שאני פסול. הבעיה שמתעוררת כאן היא בכלל לא בעיה של התנגשות. הבעיה של תרי ותרי היא בעיה של התנגשות. השאלה היא אם היה רצח או לא היה רצח, האם הדיין הזה הוא גזלן או לא גזלן. אז זה שני עדים שכן, שני עדים שלא, זאת בעיית התנגשות. הבעיה של תרי ותרי, גם לשיטה שיש בעיה כזאת, רב חיסדא, רב הונא אומר שאין, אבל לפי רב חיסדא, שיש בעיה כזאת, הבעיה היא בעיה של לולאה, לא של התנגשות. כי קט א' שפוסלת את קט ב', בעצם קט ב' פוסלת אותה. אבל אם הקט א' פסולה, אז היא לא יכולה לפסול את קט ב'. מצד שני, קט א' פוסלת את קט ב', אז אם קט ב' פסולה, היא לא יכולה לפסול את קט א'.
אבל בשבועת העדות היא לא על העדים, אלא
על
המקרה.
על ה?
המקרה.
גם בשבועות העדות היא על המקרה, אבל אני דו...
כן, אני מדברת על בשבועות, בשבועות העדות היא על המקרה.
זה לא משנה.
שאין אומרים היה, שניים אומרים לא היה.
זה לא משנה, אבל רב הונא ורב חיסדא מדברים על ההשלכה לגבי העדים, לא על המקרה. על המקרה זה הדיון בגמרא ביבמות, וגם בגמרא אצלנו, ככה לכאורה. אבל רב הונא ורב
חיסדא... לא, לא, נכון, נכון, העניין הוא ההשלכה על העדים, אבל זה לא שהעדים מסוימים...
אבל זה, מבחינת, לפחות מבחינת הראשונים, אני אעיר על זה עוד בהמשך, לפחות מבחינת הראשונים זה נתפס אותו דבר. כשאני מעיד שרובן רצח והשני מעיד שרובן לא רצח, זה כאילו שהוא אומר אתה שקרן. זה כמו שהוא פונה אליי ואומר לי אתה שקרן. ואני פונה אליו, כמובן, בחזרה. אבל זה חשוב להבין שבסיטואציה הזאת זאת לא בעיה של התנגשות. לכן יש הבדל מהותי בין שתי הסוגיות. הסוגיה ביבמות שמדברת על מצב הדיון כאשר יש תרי ותרי, זה מצב של התנגשות. ושם אנחנו נראה, יש שאלה אם מעמידים אחרי חזקה או לא מעמידים על חזקה, רשי ובעל המאור. אבל הדיון של רב הונא ורב חיסדא פה הוא לכאורה דיון אחר. אין תרי ותרי על אף אחת משתי כתות העדים. זה לא תרי ותרי, זה לא מצב של תרי ותרי במובן שיש התנגשות על איזשהו תוכן של עדות. יש פה לולאה. הלולאה אומרת, קט א' פוסלת את קט ב', קט ב' פוסלת את קט א'. עכשיו ממה נפשך? אם קט א' דוברת אמת, זה ממש פרדוקס השקרן. אם קט א' דוברת אמת, אז קט ב' פסולה, נכון? כי היא פוסלת אותה. אבל אם קט ב' פסולה, אז היא לא יכולה לפסול את קט א'. אז קט א' נשארת, דוברת אמת, והכל בסדר. אפשר להשאיר את קט א' דוברת אמת, קט ב' פסולה, ואין פה פרדוקס. זה נשאר טוב. אלא מאי? שאפשר להגיד את אותו דבר גם בכיוון ההפוך. קט ב' בהנחה שהיא דוברת אמת פוסלת את קט א', קט א', כיוון שהיא פסולה לא יכולה לפסול את קט ב', ואז נשארנו עם תוצאה הפוכה, שקט ב' דוברת אמת, וקט א' היא הפסולה. מה שקורה פה זה בכלל לא שאלה של התנגשות, אלא זה בעיה שיש לנו שני פשרים אפשריים, ששניהם אפשריים, אין לנו דרך להכריע ביניהם, זה לא התנגשות. אני אראה לכם הדגמה יפה של העניין הזה, אולי לפני כן, תראו. יש, מכירות את פרדוקס השקרן. פרדוקס השקרן, כן, מקורו בברית החדשה בעצם. יש שם איזה מישהו של תושב קרטים, שאומר שכל תושבי קרטים שקרנים. ואם כל תושבי קרטים שקרנים, אז בפרט גם הוא עצמו שקרן, הרי הוא תושב קרטים. אבל אם הוא עצמו שקרן, אז מה שהוא אמר קודם הוא שקר. זאת אומרת, לא נכון שתושבי קרטים שקרנים. ואם הוא דובר אמת, אז כמובן זה כן נכון, ואם זה כן נכון, אז זה לא נכון, וכן הלאה. זה כשלעצמו לא פרדוקס. למה זה לא פרדוקס? כי יש פה כמת, מה שנקרא בלוגיקה.
יכול להיות ששקרן בדברים, מישהו שהוא שקרן הוא לא 100% שקרן, יש דברים שהוא דובר אמת.
זה עוד יותר גרוע אפילו, אבל את צודקת, אבל פה אפילו יותר בקלות אפשר לדחות את זה. הוא אמר שכל תושבי קרטים שקרנים, גם בהנחה שהוא שקרן, זה לא אומר שהוא שיקר, זה לא אומר שהוא עצמו לא שקרן. יכול להיות שהבן דוד שלו, השכן שלו, הוא לא שקרן, ולכן האמירה כל תושבי קרטים שקרנים היא לא נכונה. אבל זה שהיא לא נכונה, זה לא אומר שמה שאני אמרתי עכשיו הוא שקר. נכון? יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו, סליחה, זה מה שאני אמרתי עכשיו הוא שקר, אבל זה לא אומר שאני עצמי שקרן. נכון? אמרתי שקר, כי הבן דוד שלי עוד דבר
אמת.
מה?
פרדוקס, זה מתקרב
לפרדוקס הערימה
קצת, כאילו
שאלה
כמה אנשים שקרנים...
לא, זה לא קשור לערימה בכלל, זה לוגיקה צרופה. בגלל שפה מספיק שיש אחד שהוא לא שקרן, בשביל שהמשפט כל תושבי קרטים שקרנים יהיה שקרי. לא, אין פה שום בעיה של הרמה. מספיק אחד שלא שקרן בשביל להגיד שהמשפט הזה הוא שקרי. אבל האחד הזה לא חייב להיות בהכרח הדובר. יכול להיות איזה תושב קרטים אחר שדובר אמת, ואז הלולאה נעצרת, הלולאה לא ממשיכה להתגלגל. איך אנחנו כן יוצרים פרדוקס? אם אנחנו אומרים, א', נקודתיים, כן, משפט ששמו א', משפט א' הוא שקרי. זה פרדוקס השקרן באמת. למה? כי פה אין כמת. אין איזשהו כמת, כמובן, אופרטור כמותי בלוגיקה. כשאני אומר כל תושבי קרטים שקרנים, או יש מתושבי קרטים שקרנים, זה שני כמתים, כמת כולל וכמת ישי. אוקיי? אז ברגע שאין כמתים פה, אז אין שום בעיה. זה משפט בודד שמתייחס אך ורק לעצמו. אי אפשר להוציא אחרים מכלל המשפט הזה. ואז זו תלולה האמיתית, כי אם הוא שקרי אז הוא אמיתי, אם הוא אמיתי אז הוא שקרי, וזה לא נעצר. אוקיי, זה פרדוקס השקרן. עכשיו, המקרה שלנו פה הוא לא זה. המקרה שלנו פה הוא לא פרדוקס השקרן. הוא משהו שקראתי פעם במאמר, אנטי פרדוקס. מה זה אנטי פרדוקס? תחשבו על משפט ב', נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. כן, הדוגמה הקודמת הייתה משפט א', נקודותיים, משפט א' שקרי. עכשיו אני אומר, משפט ב', נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. איך להתייחס לדבר הזה? יש איתו בעיה. זה לא סתם טענה רגילה. למה? כי בוא נניח שהדבר הזה הוא אמיתי. נניח שמשפט ב' הוא באמת אמיתי. אז הוא אמיתי, נכון? אז זה בסדר, זה מתיישב עם עצמו. אוקיי? זה פשר אפשרי. אבל בא במידה, גם הפשר שהוא שקרי הוא אפשרי ועקבי. אם תניחו שהוא שקרי, אז באמת מה שהוא אומר זה שקר. שהוא עצמו דובר אמת. אז הוא באמת שקרי. אז גם זה עקבי. זאת אומרת שהטענה הזאת יכולה לקבל גם את ערך האמת ולהסתדר איתו, וגם את ערך שקר ולהסתדר איתו. נכון? טענה רגילה היא טענה שהיא או אמיתית או שקרית, לא שניהם. זאת אומרת, עכשיו אני אומר, עכשיו אור בחוץ, זו טענה אמיתית. אני אומר, עכשיו חושך בחוץ, זו טענה שקרית. טענה רגילה זו טענה שמקבלת ערך אמת אחד בלבד. או אמת או שקר. פרדוקס זו טענה שלא מקבלת אף ערך אמת. כי אם הוא אמיתי אז הוא שקרי, אם הוא שקרי אז הוא אמיתי, זה פרדוקס השקרן. אנטי פרדוקס זו טענה שמקבלת שני ערכי אמת. יכול להיות אמיתי וגם יכול להיות שקרי. בו בזמן, אין לך דרך להכריע. שני הדברים האלה יכולים להיות נכונים. שניהם עקביים. זה מה שנקרא אנטי פרדוקס. אוקיי? עכשיו תראו, הבאתי לזה דוגמה ויזואלית יפה. מכירות את הציור של אשר?
כן, של אשר.
כן. אז כל יד מציירת את היד השנייה. נכון? אז תחשבו על זה. הדבר הזה הוא בעצם אנטי פרדוקס. למה? בגלל שאם היד התחתונה, נגיד, מציירת את היד העליונה, אז היד העליונה מצוירת, נכון? כי מישהו צייר אותה. אם היא מצוירת, אז זה שהיא מציירת את היד התחתונה, זה בסדר גמור, כי יש מי שמצייר גם את היד התחתונה. אז גם היד התחתונה קיימת, והכל בסדר. מצד שני, אבל, כמובן, אם הציור הזה הוא לא נכון, אז אין יד עליונה. אם אין יד עליונה, אז גם אין יד תחתונה. אם אין יד תחתונה, אז, בקיצור, אנחנו חוזרים חזרה. או בחילופין, מצאתי פעם, אז רגע, איך אני עכשיו אני אקטין קצת כדי שתראו את התמונה. מצאתי פעם בפרסומת לחולצות באינטרנט, מישהו עשה פרפרזה על הציור של אשר, אבל תשימו לב, הוא מחזיק מחק, לא עיפרון. זאת אומרת, כל יד מוחקת את היד שמעליה. מה זה אומר? זה מקביל למקרה שלנו דרך אגב. כי היד התחתונה מוחקת את העליונה. אבל אם היא מוחקת את העליונה, אז העליונה לא קיימת, אז מי מוחק את היד התחתונה? נכון? אז אין מי שמוחק את היד התחתונה, אז היא לא מחוקה. ולהפך, אם היד העליונה קיימת, אז היא מוחקת את התחתונה. אם היא מוחקת את התחתונה, אז התחתונה לא יכולה למחוק אותה, כי היא מחוקה. היא לא קיימת. זה ממש מקביל לטרי וטרי שלנו, של רבונה ורב חיסדה. זה בדיוק אותו דבר, זאת הלוגיקה. וזה מדגים, אני חושב, יפה את העניין הזה.
רגע, אז אנטי פרדוקס זה הלולאה?
מה, עוד פעם?
אנטי פרדוקס זה הלולאה בעצם?
זה לא לולאה. הציור הוא ציור של לולאה, אבל כשתחשבי על זה במונחים של אמת או שקר, את תראי שאני יכול לראות את זה כאמיתי, ואני יכול לראות את זה כשקרי. זאת אומרת, יש פה הרי שני... אני יכול להתייחס למחיקה העליונה כמחיקה נכונה, תחשבי על שתי הידיים כשתי כתות עדים. עכשיו, נגיד שהיד העליונה היא באמת מוחקת. אם היא מוחקת, אז היד התחתונה לא יכולה למחוק, כי היא לא קיימת, היא מחוקה, נכון? אז היא לא יכולה למחוק את היד העליונה. אז היד העליונה נשארת קיימת, והתחתונה מחוקה. אבל באותה מידה אני יכול להגיד שהתחתונה מוחקת את העליונה, עכשיו העליונה מחוקה, אז היא לא יכולה למחוק את התחתונה, ואז התחתונה קיימת והעליונה לא. אז הוא אומר שאני יכול להציע שני פשרים להתנגשות הזו, ואין לי דרך להכריע ביניהם. או שזה לא יכול להיות ששתיהן קיימות, שתי הידיים. אבל אתה לא יכול לדעת האם העליונה קיימת והתחתונה לא, או שהתחתונה קיימת והעליונה לא. אוקיי? את זה אנחנו לא יכולים לדעת. מה, אם הייתי רוצה לעשות את פרדוקס השקרן, אז נדמה לי שהיה צריך לשים ביד אחת, אני לא יודע לעשות את זה, לשים ביד אחת עיפרון וביד השנייה מחק. כי אם אתה שם ביד העליונה נגיד עיפרון ובתחתונה מחק, אז העליונה מציירת את התחתונה, אז התחתונה קיימת, נכון? אבל אם התחתונה קיימת, אז היא מוחקת את העליונה, אז העליונה לא קיימת. אבל אם העליונה לא קיימת, אז מי צייר את התחתונה בשביל שהיא תהיה קיימת? אז היא לא קיימת. אם היא לא קיימת, אז היא לא מחקה את העליונה. אז העליונה כן קיימת, וזה תלולה. זה הייצוג הגרפי של פרדוקס השקרן. אבל שתי התמונות האלה מייצגות דווקא אנטי פרדוקס. ולכן אני רוצה להדגיש שהמקרה של טרי וטרי, כאשר אנחנו מתייחסים לנידון, זה מקרה של התנגשות, זה בכלל לא שייך לפרדוקס. זה סתם התנגשות בין שניים מול שניים, שאלה מי גובר. לא קשור לנולאה ולא לפרדוקס ולא לשני פשרים ולא לכלום. יש פה התנגשות, אתה לא יכול לדעת. המקרה של טרי וטרי של רבונה ורב חיסדא, זאת אומרת, הדיון על כתות העדים, הוא לא מקרה של התנגשות, אין פה שום התנגשות. להפך, יש פה איזושהי לולאה שאחד תומך בשני או מכחיש את השני, אבל אין פה התנגשות חזיתית בין השניים על משהו באמצע. אלא זה תופס את זה וזה, או זה מוחק את זה וזה מוחק את זה, ועכשיו השאלה למי להתייחס ברצינות ולמי לא, יש פה שתי אפשרויות ואני לא יודע לבחור ביניהן. אוקיי? ולכן זאת שאלה אחרת לגמרי. והראשונים שקושרים אותם אנחנו צריך להבין למה. כי על פניו זאת שאלה אחרת לגמרי. אין התנגשות, זה לא שאלה של התנגשות בכלל. על כל אחת מהכתות, ההתלבטות שלי היא לא בגלל שיש שני עדים לפה ושני עדים לשם, אלא בגלל שיש לי שתי אפשרויות פרשניות, אצלי, הפרשן, יש שתי אפשרויות פרשניות איך להתייחס להכחשה הזאת. זה לא בגלל ההכחשה עצמה. בסדר? מבינות מה שאני אומר?
כן, כלומר, הדיון רב הונה וחיסדא זה הדיון בעצם על הכתות עצמם ולא על נושא
נכון. ולכן אני אומר, יש פה בעצם שלוש, נגיד אם כת אחת הייתה אומרת שהשנייה היא דוברת אמת והכת השנייה הייתה אומרת שהראשונה שקרנית, זה היה יוצר לולאה של פרדוקס השקרן. אבל אם שתי הכתות אומרות אחת על השנייה שהן שקרניות, אז זה יוצר אנטי פרדוקס כמו הציורים האלה. וזה לגבי הכתות. וההתנגשות בין שתי הכתות על הדיון עצמו, זה סתם התנגשות, זה לא לולאה, לא פרדוקס, זה לא אנטי פרדוקס, זה התנגשות. כמו שיש ראיה נגד ראיה, השאלה איזה ראיה גוברת? אז אם שתי הראיות הן באותה עוצמה, אז אני לא יודע להכריע. זה הכל, אבל אין פה שום לולאה ושום פרדוקס ושום דעיה מן הסוג הזה. ולכן בעצם מדובר בבעיות בעלות מבנה לוגי שונה לחלוטין. הסוגיה ביבמות שעוסקת בדיון עצמו של הטרי וטרי היא סוגיה שמדברת על התנגשויות, מה עושים כשיש התנגשות. הסוגיה בשבועות שמדברת על מה עושים לגבי הכתות זה סוגיה שעוסקת באנטי פרדוקס. מה עושים עם אנטי פרדוקס? אוקיי? יש איזה דוגמאות חביבות לדברים האלה, אולי אני כבר מדבר על זה, זה באותו מאמר שהגדרתי את המושגים האלה, מאמר במעיין. אז טענתי שיש בהלכה, הבאתי שם דוגמה לפרדוקס ודוגמה לאנטי פרדוקס. למשל, יש הגמרא אומרת שבמחלוקת רב ושמואל, אז הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני ממונות. אוקיי? עכשיו, יש מחלוקת מסוימת, לא משנה לגבי מתנה על מה שכתוב בתורה בהונאה. אז יש שם מחלוקת בין רב ושמואל בשאלה, האם השאלה הזאת שייכת לאיסורים או לממונות. עכשיו, מה שיפה זה ששמואל אומר שזה שייך לאיסורים. למרות שהלכה כמותו בממונות. ורב אומר שזה שייך לממונות, למרות שהלכה כמותו באיסורים. עכשיו השאלה איך לפסוק, אוקיי? אז זה אנטי פרדוקס. ופרדוקס, סליחה, זה פרדוקס. והאנטי פרדוקס זה הדוגמה של...
רגע, אבל השאלה הזאת זה לא שאלה באיסורים וממונות. זה לא ממש, זה כאילו זה שאלה מעל האיסורים ומעל הממונות.
בסדר, אבל אם אתה פוסקת כמו שמואל, אז יצא שהשאלה הזאת היא שאלה באיסורים. אבל בשאלה באיסורים צריך לפסוק כמו רב. ואם את פוסקת כמו רב, אז יוצא שהשאלה הזאת היא שאלה בממונות. אבל אם זאת שאלה בממונות, את צריך לפסוק כמו שמואל.
לא, אבל השאלה, אם השאלה הזאת היא באיסורים או ממונות, היא לא שאלה של
איסורים
ממונות.
מסכים.
זאת שאלה מעל, זה באמת השאלה.
מסכים, ולכן בדיוק זאת הבעיה. ולכן, עכשיו אני אומר, מה נפשך? אני לא יודע איך לפסוק בשאלה הזאת, כי לא שייכת לא לאיסורים ולא לממונות. אז בוא נעשה את החשבון. נניח שאני פוסק כמו שמואל. אבל אם אני פוסק כמו שמואל, אז זה יוצא שהלכה כמו רב.
בסדר, אבל זה לא פרדוקס.
למה? כי אם את פוסקת כמו רב,
אני פוסקת בשמואל, האם השאלה היא איסורים וממונות? זכותי, נניח. עכשיו כשהשאלה הזאת נכנסה לתוך...
אבל זאת השאלה עצמה.
מה?
אבל זאת השאלה עצמה. על השאלה הזאת עצמה הם דנים אם זה איסורים וממונות. אז בזה תפסקי כמו שמואל. אבל שמואל אמר את שאלה באיסורים.
לא, השאלה היא האם השאלה מסוימת היא באיסורים
וממונות. לא, אבל זאת השאלה עצמה גם. יש שם לולאה, צריך לראות את הסוגיה. יש שם, זאת השאלה עצמה שעליה הם דנים. האם השאלה היא באיסורים או בממונות? האם השאלה, האם שאלה היא באיסורים או בממונות, זאת שאלה באיסורים או שאלה בממונות? בסדר, לא משנה, אני ככה. יש, בתירא דבית שמאי למשל, יש מחלוקת ביניהם בשאלה אם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין. סופרים רגליים או סופרים ראשים, כמו שאני אוהב לתאר את זה. כן, אז בית הלל אומרים סופרים רגליים, ובית שמאי אומרים סופרים ראשים, ובמקרה בית שמאי גם יותר מחודדים מבית הלל. אוקיי? אז זה אנטי פרדוקס, נכון? כי אם אנחנו פוסקים כמו בית שמאי, שהולכים אחרי הראשים, אז באמת הלכה כמו בית שמאי. ואם אנחנו פוסקים כמו בית הלל, אז באמת הלכה כמו בית הלל. זאת אומרת, פה זה אנטי פרדוקס, כי שני הפשרים נשארים עקביים בתוך עצמם. אני לא יודע להכריע, אבל זה לא לולאה שמאלצת אותי להמשיך להסתובב. אלא פשוט יש לי שתי אפשרויות, לא יודע להכריע ביניהם. למה זאת, אצל רב ושמואל זה סיבוב, אם הלכה כרב, אז הלכה כשמואל, אם הלכה כשמואל, אז הלכה כרב. אוקיי? טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז הטענה של המחלוקת רב ושמואל, אז... כן, מה יקרה, תהיתי פה, מה יקרה אם שתי הכתות יבואו וידברו ישר אחת על השנייה? לא דרך הכחשה על מקרה. ראובן ושמעון יגידו שלוי ויהודה שקרנים, ולוי ויהודה יגידו שראובן ושמעון שקרנים. האם זה יהיה אותו דבר? בראשונה...
זה לא המחלוקת של רש"י ובעל
המור? לא חושב. לא חושב, אנחנו נגיע לשם, אבל בראשונים נראה שזה אותו דבר כמו הכחשה על המקרה. אין הבדל, כי הכחשה על המקרה בעצם במובלע גם אומרת שאתה שקרן. אם אני לא אומר כמוך על המקרה, למרות שהיה מקום קצת לחלק ביניהם. היה מקום. למה? כי להגיד...
אחד מכיל את השני ושני לא מכיל את האחד. זה לאו דווקא דו-כיווני.
בדיוק מה שאמרת
קודם. לא, אם אני אתן להם להעיד במקרה אחר.
זה כל הדיון פה. ואני אומר, מה שיעל אייגנברג אמרה קודם, אני חושב שזה עולה כאן. כי אם כל אחד אומר על השני שהוא שקרן, אז יכול להיות שפה הוא דיבר אמת, זה לא, באופן כללי הוא שקרן, נכון? יכול להיות שבמקרה הזה למשל שניהם שקרנים, מי אמר שלא? אני אומר שאתה שקרן, אותו מה שאני שקרן, יכול להיות בכלל ששנינו שקרנים.
לא, אבל אם כל כת אומרת שהשנייה גזלנית,
אז בכלל...
היא בוסרת אותם, היא לא אומרת
ששקרנים. לא, אם הם שקרנים, לא גזלנים. גזלנים זה רק שעדותם לא קבילה, אבל שקרנים זה שמשקרים. אז עכשיו אני אומר, ברמה העקרונית אני יכול לקבל את שתי העדויות, שניהם שקרנים. נכון שפה, במקרה הזה, יש לכאורה איזושהי התנגשות, אבל האמת, זו לא באמת התנגשות. אולי באמת שניהם שקרנים. ופה במקרה...
יאללה, האם שמישהו שקרן תמיד? יש כזה דבר?
לא, שניהם שקרנים, באופן כללי. זה בדיוק הנקודה. ולכן, כאשר אחד מהם אומר את האמת במקרה, כשהוא אומר שהשני שקרן, זאת אמירה אמיתית. בסדר, באופן כללי הוא שקרן, פה הוא אמר אמת. אבל זה לא, אין פה סתירה חזיתית בין שתי האמירות האלה. אבל אם שניהם מעידים על, על ראובן שרצח או לא רצח, פה אחד מהם שיקר. אי אפשר לקבל את שתי, את שתי האמירות האלה יחד, נכון? אבל זה לא אותו דבר ברמה הלוגית. ששתי כתות עדים, כל אחת אומרת על השנייה שהיא שקרנית, אפשר לקבל שתי הכתות ביחד. אין פה סתירה לוגית. אבל כששתי כתות עדים, אחת אומרת שרובן רצח, והשנייה אומרת שרובן לא רצח, אי אפשר. אחת מהן משקרת, אחת דוברת אמת. לפחות. לא, לא לפחות. אחת דוברת אמת ואחת משקרת. אין פה אופציה לקבל את שתיהן. זאת אומרת, המבנה הלוגי הוא לא אותו מבנה.
כי הם מעידים על אותו נושא, וכאן הם כל אחד מעיד על נושא אחר.
בדיוק. נכון? לכן אין הכחשה באמת. וזה מחדד לכן עוד יותר את ההבדל בין השאלה של רבונה ורב חיסדא לבין השאלה של יבמות, או לבין השאלה על הנושא הנידון. זה דברים שונים, זה לא התנגשות. אין פה התנגשות. אה... אוקיי. בואו נראה עכשיו את הריטב"א בשבועות. הריטב"א כותב כך: איתמר, שתי קטעי עדים המכחישות זו את זו, אמר אבונה, זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה. פירוש, זו באה בפני עצמה ומעידה לעדויות דאלמה, וזו באה בפני עצמה ומעידה גם כן לעדויות דאלמה. ולאפוקי, שאין עד אחד מכת זו ועד אחד מכת זו, מצטרפים. דאחד מיני הוא סהדי שקרה. בסדר? זאת אומרת, הריטב"א כך, מה זאת אומרת זו באה בפני עצמה ומעידה? מה פירוש המילים? בפני עצמה ומעידה, הכוונה כשהיא מגיעה לבד. אבל לא, לא רק עדות אחרת. לא, זה לא רק עדות אחרת. עדות אחרת בפני עצמה. כי גם לעדות אחרת, אם תקחי עד אחד מכת א' ועד אחד מכת ב', על עדות אחרת. שם אומר הריטב"א גם רבונה הסכים שלא מקבלים. למה? כי אחד משניהם בטוח שקרן, אתה לא יודע, כל אחד מהם ספק, אבל אחד משניהם בטוח שקרן. אז לכן הוא אומר, לכן רבונה כשהוא אומר את הדין שלו, הוא אומר זו באה בפני עצמה ומעידה. רק שהיא מעידה לחוד, אבל אם תיקח אחד מזאת ואחד מזאת, את העדות הזאת אנחנו לא נקבל. אוקיי? אז זה לא רק השאלה של עדות אחרת מול העדות עצמה, אלא השאלה אם הם באים בפני עצמם. ואילו באותה עדות שבה הוא חשו, עכשיו זה מה שרותי אמרה קודם, ואילו באותה עדות שבה הוא חשו, זאת אומרת על העדות הזאת עצמה, נגיד אם הדיין הזה הוא גזלן או לא גזלן, פשיטה דאוקי טרי לבהדי טרי, ואוקי ממונה בחזקת מרי. אם הם מתווכים על הלוואה כלשהי, שניים אומרים הייתה הלוואה, שניים אומרים לא הייתה הלוואה, במקרה כזה ברור שמשאירים את הממון בחזקתו. גם לפי רבונה, שמשאיר את כתות העדים על חזקת הכשרות שלהם, זה הכל כשהן באות ומעידות לחוד על מקרה אחר. אם הן באות ביחד על מקרה אחר זה לא יעזור, ואם הן באות, ואם אתה דן על המקרה הזה זה גם לא יעזור. על המקרה הזה שבו מדובר. כי במקרה הזה שבו מדובר זאת, זאת ההתנגשות שלהם. לכן על זה ברור שרבונה לא יקבל את העדות, אלא הוא ישאיר את זה בחזקתו. כל הדיון שהמחלוקת רבונה ורב חיסדא זה רק על מקרים אחרים. אתם מסכימות לזה?
כן, כל כך. רגע, אני הבנתי שרב רונה, בסופו של דבר, בעצם, אם שתי הכתות באות כל אחת בעצמה, הוא נותן להם את חזקת הכשרות שלהם.
נכון.
אוקיי,
זה. אבל יש שתי הסתייגויות של הריטב"א. הסתייגות אחת, מה קורה אם אני לוקח עד אחד מכת א' ועד אחד מכת ב' על עדות אחרת, מחר בבוקר. לא יעזור, כי אחד משניים בטוח שקרן. נכון? מה יקרה על המקרה שלנו כאן? הרי רבונה, אם הוא מעמיד את שתי הכתות בחזקת כשרות, אז בעצם אני עכשיו מאמין לשתי העדויות של שתיהן על המקרה שלפנינו. מה עושים איתו? האם רבונה יקבל עדויות בצורה כזאת? אומר הריטב"א, ברור שלא, כי איזה עדות הוא יקבל? אלה אומרים שכן ואלה אומרים שלא. אלא מה יעשו? ישאירו את הדבר על חזקתו. נכון?
מה
הסתיקה? או, בדיוק. לכן שאלתי אתכן אם אתם מסכימות. מה שהוא אומר פה זה בעצם כמו בעל המאור, נגד רשי.
אתה יכול לחזור רגע להסתייגות השנייה של
הריטב"א? מה?
מה ההסתייגות השנייה של
הריטב"א? ההסתייגות השנייה של הריטב"א זה כאשר מדובר על אותה עדות עצמה שלגביה הם הוכחשו, שם רבונה כמובן לא מכשיר אותם. בסדר? למה? אומר הריטב"א, כי משאירים את הדבר על חזקתו. זאת אומרת שכשיש טרי וטרי על משהו, אנחנו הולכים אחרי החזקה, נכון? שזה בדיוק בעל המאור נגד רשי והריף. זאת אומרת, זה לא כל כך מובן מאליו מה שהריטב"א אומר כאן. רשי והריף לא יסכימו. לא משאירים את הדבר על חזקתו.
זה לא רק
השאלה של תוספות
אצלנו?
רגע, נגיע לתוספות אצלנו, אני מכין את הדרך לקראת התוספות. בסדר? כי תוספות באמת קושר את זה למחלוקת של רבונה ורב חיסדא. אז לכן צריך לשים לב טוב שהריטב"א פה בעצם מצטרף למפלגה של בעל המאור והרך. אוקיי? הלאה.
רגע, יש דרך אחרת להבין את רבונה?
מה?
יש דרך אחרת להבין את רבונה?
כן, שלא משאירים את הדבר בחזקתו. אלא, לא יודע מה, כל דלין גבר, יחלוקו, לא יודע, משהו אחר. ברור שאני לא יכול לקחת את הממון הזה ולתת אותו לתובע. יש פה שני עדים נגד שני עדים. אבל אני לא משאיר אותו על חזקתו, החזקה בוטלה. הרי מה ראינו בשיטת רשי והריף? שבספק רגיל הולכים אחרי חזקה. אבל כשיש ספק שמבוסס על טרי וטרי, החזקה נמחקה. ואם החזקה נמחקה, אז אנחנו נשארים בדיני ספקות. עכשיו שאלה, מה עושים בדיני ספקות בממון כשאין חזקה? למשל, יחלוקו, ממון המוטל וספק.
חזקה נמחקה זה כאילו אנחנו...
אבל זה חזקת כשרות, זה לא חזקת ממון.
מה זה משנה?
כן, אבל בסופו של דבר הדיינים באים לדון על משהו שקשור לממון, אז בסופו של דבר יוציאו ממון כן או לא ממישהו.
אז הם לא יוציאו ולא לא יוציאו, הממון הזה יישאר ממון המוטל בספק. אבל זה לא אומר שאנחנו נשאיר אותו בחזקתו. נשאיר אותו בחזקתו זה לפסוק שהממון הוא של הנתבע. ופה הטענה היא לא, אנחנו נסתלק, לא יודע. ספק, אין לנו מה להגיד לגביו.
בפועל אם מסתלקים אז משאירים בחזקת מי שמחזיק אותו, זה אותו דבר.
לא, לא. השני יכול לקחת ממנו בכוח למשל. אדם עושה דין לעצמו, הוא יכול לתקוף, לקחת את זה.
זה תמיד יכול לקרות גם כשדיינים פוסקים.
לא, כשדיינים פוסקים אז הוא אלים, אז יעצרו אותו, אבל פה מותר לו לעשות את זה. אז יש, אני אומר, או יחלוקו, או יש כל מיני דינים, שודא דדייני, יש כל מיני כללים שאומרים לנו מה לעשות כשאנחנו בספק לגבי ממון. אבל עדיין, הטענה היא שמה שחל פה זה כללי הספק. החזקה נמחקת כשיש טרי וטרי לפי רש"י והריף.
לא עושים היום במקרים כאלו, הרי לא מרשים לו לתקוף ולקח.
מי אמר? פי ההלכה, יכול להיות שכן?
לפי ההלכה כן, אני אומרת אוקיי,
מה היום? מרשים בבתי המשפט? אני מניח שבבתי המשפט לא מרשים. לא יודע, אני לא משפטן.
אבל למה צריך להבין ככה מרשי? אפשר להבין מרשי שזה חזקת הכשרות של העדים היא זאת שבעצם מתערערת.
לא, לא.
אבל למה צריך להבין לא. שחזקת הממון?
רשי מדבר לא על הדיין שהוא לא אחת משתי כתות העדים.
מה?
רשי מדבר על הדיין, רשי אצלנו בסוגיה, בכתובות. הוא מדבר על דיין שהוא לא אחת משתי כתות העדים. באה כת עדים אחת שאומרת שהדיין הזה גזלן. כת עדים אחרת אומרת שהדיין הזה לא גזלן. זה ממש המקרה שפה. עכשיו השאלה מה עושים עם הדיין, לא עם כתות העדים. האם מעמידים אותו על חזקתו? יש לו חזקת כשרות. אז רשי אומר שלא, כי יש עליו טרי וטרי. לפי זה, במקרה של רב הונא ורב חסדא, בלי קשר לשאלה מה נגיד על כתות העדים, אבל מה נגיד על המקרה שעליו הם התווכחו? האם נעמיד אותו על חזקתו או לא? לפי רשי לכאורה לא. הריטב"א פה כותב שכן. בסדר? אז ממשיך הריטב"א ואומר, לא נחלקו, אלא בשכל אחת בעצמה מעידה בעדויות דאלמה. דרבונה סבר, דקיוון, דלא ידעינן. מהי מינה היא שקרנית? כן, איזה מהם שקרנית? כל חדה וחדה מוקמינן בחזקת כשרה. אז כל אחת נשארת בחזקתה. דרב חסדא אמר, בעדי סעדי שקרי למה לי. עכשיו, נקודה חשובה, שימו לב. הריטב"א אומר לא נחלקו, הוא ממשיך את מה שהוא אמר קודם. אני מרגיש, עוד פעם, זה לא מפורש בדבריו, אבל זה משתמע, שהוא רואה בזה את אותה שאלה. הרי רב הונא, מה רב הונא טוען? שכל אחת נשארת בחזקתה, נכון? אז אומר הריטב"א, אז אם כך, גם במקרה שעליו הם מתווכחים, צריך להשאיר אותו על חזקתו כשיש טרי וטרי. זה מה שהוא אומר למעלה, נגד רש"י. בעצם הוא אומר, זה בדיוק מה שאומר רב הונא. שגם כאשר יש טרי וטרי, אנחנו משאירים את הכל קט על חזקתה. אז זה אומר שיש חזקות במצב של טרי וטרי. אז לכן גם על המקרה שבו הם מתווכחים, גם שם אנחנו נשאיר אותו על חזקתו. זאת אומרת, נראה לי מתוך המשך, זה שהמשפט הזה הוא מגיע מיד אחרי המשפט הקודם, נראה לי שהריטב"א קושר את שני הדברים. אומר הרי רב הונא זה כל החידוש שלו, שלמרות שיש פה טרי וטרי, כל קט נשארת על חזקתה. אז גם הדיין שעליו שתי הקטות מתווכחות, גם הוא יישאר על חזקתו. אוקיי? זה רב הונא. ורב חסדא אולי יגיד שלא. אז זה מה שאמר. עכשיו, על זה אני אעיר את מה שהערתי קודם. אין מה ללמוד מאחד לשני. הם לא דומים. זה שתי שאלות שונות. השאלה אם מעמידים כל קט על חזקתה, זה משהו שנאמר בהקשר של לולאות או של אנטי פרדוקסים. השאלה האם הדיין שעליו אנחנו מתווכחים, אנחנו נעמיד אותו על חזקתו, זה שאלה של מה עושים בהתנגשות. זה לא אותה שאלה, אבל בריטב"א מאוד משתמע שנראה לו שזאת אותה שאלה. אגב, כמו תוספות אצלנו. גם תוספות אצלנו מקשה הרי מרב הונא על רש"י, נכון? מה הקשר לרב הונא? אנחנו מדברים פה על המקרה של מה דינו של הדיין, לא מה דינם של העדים. מה זה קשור לרב הונא? זאת אומרת, תוספות מחבר את הדיון של רב הונא ורב חסדא על העדים לדיון על המקרה שלגביו הם מתווכחים. וכנראה, לפחות כך במשתמע, נראה גם מהריטב"א כאן. ורשי כמובן לא מתרגש מזה. רשי יגיד, מה פתאום? רב הונא גם הוא יסכים שביחס למקרה עצמו החזקה נמחקת והולכים בדיני, ספקות. אין, לא הולכים, לא משאירים את הממון בחזקתו. עשו, יחלוקו, אני לא יודע מה שיעשו. אוקיי? אז לכן זה, הריטב"א פה כנראה מצטרף לבעל המאור. אז א', ב', הוא כנראה רואה את שתי ההתדיינויות האלה כאותה הידיינות. זאת אומרת, רב הונא ורב חסדא יתווכחו לדעת הריטב"א במחלוקת רש"י ובעל המאור. כי רב הונא ורב חסדא שמתווכחים האם להעמיד את הכתות האלה על חזקתן או לא, הם, זה אותו ויכוח כמו אצלנו, האם כשיש תרי ותרי משאירים את הדבר על חזקתו או לא. למרות שכמו שאמרתי קודם, זה בעצם באמת שני דיונים שונים. וכך רש"י כנראה יענה. רש"י יגיד, זה שני דיונים שונים, מה אתה מחבר אחד לשני? אבל הריטב"א ותוספות כנראה מבינים שזה אותו דיון. והי לישנה, אני ממשיך לקרוא בריטב"א, משמע, דרב חסדא בדרך חומרה אמר לה, לבאר עדות שקר מן העולם. כן, למה רב חסדא פוסל את שתי הכתות? הרי לכל אחת יש חזקת כשרות. נכון? אז מה, למה רב חסדא פוסל את כל אחת משתי הכתות? אז מה זה כדי לבאר עדות שקר מן העולם? דכיוון דידעינן ודאי, דחד המינהל הוא שקרנית, למה לנו לקבל מהם שום עדות?
לא
יהיה
משתלם, לא להתפקר, כי אז בטוח לא יקבלו את העדות.
לא, לא הבנתי.
זה לא יהיה משתלם לעבור ל... בעצם האמת היא שהוא... אוקיי, לא יהיה משתלם לקט שבא להגיד שהם שבאים לקט השנייה, לא יהיה משתלם, כי בטוח לפי רב חסדא לא יקבלו לא אותם ולא את הקט הראשונה.
אבל מצד שני,
אז הוא דווקא משתלם להם,
אין שום אפשרות לעצור איזה תהליך שהוא לא תקין.
מה שיעל אומרת בעצם זה שרב חסדא אומר פה איזשהו עיקרון דרבנני. יש אחרונים שלומדים ככה את הריטב"א.
הוא לא פוסל את החזקה שלהם, אלא הוא מתקן תקנה שלא
יפה חסול. זהו, זה בעצם איזושהי תקנה דרבננית שבאה למנוע אנשים, לא לתת לאנשים מוטיבציה להעיד עדות שקר. אומרים להם, תראו, אם אתם תעידו פה ותתנגשו עם הכת הראשונה, אתם תאבדו גם את חזקת הכשרות שלכם. לא כדאי לכם. אז אחת משתי הכתות, זאת שמשקרת, תרתה, כי היא תשלם מחיר אישי על השקר הזה. ולכן יש לנו איזשהו רצון לעצור אותם, למנוע עדות שקר, לבאר עדות שקר מן העולם, וזה נשמע כמו איזושהי תקנה דרבנן. מהראשונים באופן כללי יוצא די ברור שזה דין דאורייתא, הדין של רב חסדא, ואני לא בטוח שגם בריטב"א אי אפשר להגיד את זה. כי הריטב"א בעצם יכול להיות שמה שהריטב"א אומר זה בכלל משהו אחר. מה שהריטב"א בעצם אומר זה שכאשר מה נעשה? אתה רב הונא הרי מציע שכל אחת משתי הכתות אנחנו נעמיד אותה על חזקתה. ואז באופן ברור אנחנו הכשרנו כת שקרנית, נכון? אנחנו לא יודעים איזה מהן, אבל ברור שהכשרנו פה כת אחת שהיא שקרנית. ולכן אנחנו במו ידינו גרמנו לעדויות עתידיות שהן עדויות שקר או של כתות שקריות להתקבל. וכדי למנוע את הדבר הזה, אומר רב חסדא, אנחנו לא משאירים אותם בחזקת כשרות. זה דין דאורייתא, זו לא תקנה שבאה להרתיע את עדות השקר, אלא היא באה למנוע שקרים עתידיים. היא באה למנוע פסקי דין שקריים, או בעצם מה שרב חסדא טוען, זה שבמקום שבו להעמיד שתי כתות על חזקתן, זה תרתי דסתרי, כי אם אלה, אתה מעמיד אותם בחזקתם, אז בזה אמרת שהם דיברו שקר, אז איך אתה מעמיד גם את ההם על חזקתם? אתה לא יכול לפסוק דבר שממה נפשך הוא שקר. אנחנו מעמידים דבר על חזקתו, נגיד שיש לי ספק האם האישה התגרשה או לא התגרשה. אז יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. כיוון שעד עכשיו היא הייתה בחזקת מקודשת, היא הייתה בחזקת אשת איש, אני משאיר אותה בחזקתה. אז אני הולך אחרי חזקה במקום שבו הפסק דין שלי הוא לא בעליל שקרי. יכול להיות שהוא שקרי, יכול להיות שלא, אבל זה לא בעליל שקרי. אז אני צריך לבחור צעד, אז אני אומר, אני הולך אחרי החזקה. אבל פה אומר רב חסדא, פה ברור בעליל שפסקת פסק דין שקרי. כי אחת מהכתות אתה הכשרת למרות שברור שהיא שקרית. אומר רב חסדא, במצב כזה לא הולכים אחרי חזקה.
אז במקרה כזה אולי אפשר לכל
כת בפני עצמה? מה? לא הבנתי. במקרה כזה
רב חסדא, אולי אפשר לכל כת לבוא אחר כך בפני עצמה?
זה כתוב בגמרא. הריטב"א רק מסביר למה. נכון, נכון. הריטב"א, זה מה שכתוב בגמרא. הריטב"א רק מסביר למה. בגמרא כתוב שרב חיסדא פוסל את שתי הכתות לעדויות עתידיות. אבל הריטב"א מסביר למה. השאלה היא מה שהריטב"א מסביר זה דין דרבנן, או שהריטב"א בעצם אומר, לא, לא, אני בא במקום שבו ברור שהפסק שלי הוא פסק שקרי, אז אני לא הולך אחרי חזקות. אני הולך אחרי חזקות במקום שיש חשש שזה שקר. לא יודע, אולי כן, אולי לא, אני אומר, טוב, אני הולך אחרי חזקה, אני לא יודע. מקום שזה אפילו אפשר לקרוא לזה זילות עד בית דינה. כל מי שיסתכל על פסק דין של הבית דין הזה יבין שבית דין הזה הוציא פסק דין שקר תחת ידיו. אז אומרים לבית דין, פסק דין כזה, אל תוציאו. זה בעצם מה שאומר רב חיסדא. אוקיי, ואז יכול להיות שזה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. שאלה למה הוא מתכוון כשהוא אומר לבאר עדות שקר מן העולם. הכוונה, מה שיעל אמרה קודם, להרתיע עדים שקרנים שלא לתת להם מוטיבציה לבוא לשקר, או למנוע עדויות שקר עתידיות שיתקבלו. זה מה שהוא מתכוון. ואז יכול להיות שזה דאורייתא.
כמו מי פוסקים? מה? רב אבונה
ופיסדא. אבונה, כן, הלכה כרבונה. תראו למשל את רשי.
אדם נשארים בחזקתם.
כן, לעדויות אחרות כמובן. כן, רשי גם בעצם אומר בעוד דומה, רק יותר לקוני, זו באה בפני עצמה ומעידה בעדות אחרת, וכן זו, אף על פי שהאחת פסולה, אין לך לפסול לא זו ולא זו, איל ואינך יודע איזה מהן פסולה. אבל אחד מכת זו ואחד מכת זו, אין נאמנים בעדות אחת. דמה נפשך אחד מהם פסול. והיינו, דנקת ביי לישנה באה בפני עצמה ומעידה. לכן רבונה אומר, זו באה בפני עצמה ומעידה, אבל לא שאתה יכול לחבר עד מזאת ועד מזאת. מה שהריטב"א אמר ביותר בקיצור. עכשיו, אבל תראו פה את התוספות בסנהדרין. בשבועות. תוספות בשבועות שואל ככה. לא הפניתי אתכם לתוספות הזה, כי צריך להיכנס לסוגיה אחרת, אז אני אסביר את זה כאן. הגמרא בבקמה, בדף עין ב' ובעוד מקומות, מביאה מחלוקת אביי ורבא, לגבי העדים זוממים. כן, אם באו שני עדים והעידו שראובן רצח. באים שני עדים אחרים ואומרים, באותו תאריך הייתם איתנו, בכלל לא יכולתם לראות את זה. אז העדים הראשונים נחשבים עדים שהוזמו. נכון, העדות שלהם מתבטלת. לא רק שהעדות מתבטלת, הם עצמם מוכרזים כשקרנים, מאבדים את חזקת הכשרות שלהם. אי אפשר לקבל מהם עדויות יותר מכאן והלאה. שאלה ממתי? מעת שהם הוזמו, או מעת שהם העידו? הם באו והעידו ביום ראשון שראובן רצח. ביום שלישי הגיעו שני עדים אחרים ואומרים, אתם ביום הרצח בכלל הייתם איתנו, אתם שקרנים. אז ממתי הראשונים נפסלים? מיום ראשון או מיום שלישי? ביום ראשון הם כבר אמרו את השקר, רק אנחנו עוד לא ידענו זה שקר. אבל היום אנחנו כבר יודעים שביום ראשון הם שיקרו, נכון? אז כבר ביום ראשון בעצם מתברר שהם שיקרו. אבל הבירור עצמו נעשה ביום שלישי. אז יש מחלוקת. המחלוקת היא בשאלה האם עד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל רק מיום שלישי או למפרע, או מיום ראשון. בסדר? אז אומרת הגמרא שם, רבא אומר שם, זה רק מיום שלישי הם נפסלים, שזה מוזר. כי הרי אחרי היהודות שיום שלישי, אתה כבר יודע שהם שיקרו ביום ראשון. ביום שלישי זה יתברר, אבל מתי הם אמרו את השקר? הם אמרו את השקר ביום ראשון, כשהם העידו אותו. נכון? אז למה הם נפסלים רק ביום שלישי? אז אומר רבא, בעת זומם חידושו. דמאי חזי, דסמכתני, סמוכה אני. זאת אומרת, עת זומם זה חידוש, ולכן אין לך בו אלא חידושו, כי יש פה בסך הכל שני עדים מול שני עדים. אז זה חידוש. למה אתה מקבל את השניים ופוסל את הראשונים? כיוון שהתורה... שמקבלים את השניים ופוסלים את הראשונים. אז אם זה
חידוש הלכתי הכוונה?
כן. לא, זה חידוש של התורה. התורה עצמה אומרת שעדים זוממים פסולים, אבל אומר רב, זה חידוש. באופן עקרוני, בלי התורה אולי לא הייתי אומר את זה.
זה משהו מיוחד.
וכיוון שכך, אז אני מצמצם אותו ככל האפשר. ולכן הפסול יתחיל רק ביום שלישי ולא ביום ראשון. נעזוב את זה כרגע, כי זה לא נוגע אלינו.
איזה משנה אם זה חידוש כדי לצמצם אותו ככל שאפשר? לא,
תמיד זה ככה, אם מישהו אומר חידוש, אז אנחנו מצמצמים ככל האפשר, כי אחר, לא היינו אומרים את זה בלי שהיה פסוק, אז אני מצמצם, איפה שאני חייב אני אגיד את זה, אבל אם זה לא הגיוני, אז למה להגיד את זה במקום שאני לא חייב לומר את זה? אני מצמצם.
חידוש הכוונה זה חידוש שהתורה, אנחנו חושבים עליו, אבל התורה אמרה, אז אין לנו ברירה.
נכון. ולכן, כיוון שככה, אנחנו מצמצמים את זה רק למקום שאנחנו חייבים לעשות את זה. בכל מקום אחר, אנחנו נשארים עם ההיגיון שלנו. אוקיי? אבל לא חשוב, לא ניכנס לזה כאן, זאת אמירה מאוד בעייתית, אבל לא ניכנס לזה כאן, זה רק התשתית. עכשיו, תוספות שואל על הגמרא, על הגמרא הזאת בבבא קמא. אדרבה, הדמכשרינן למזים, הווה חידוש. דעה בהכחשה, תרווה יהיו פסולים לרב חיסדה. למה אומרים שהחידוש הוא שאתה פוסל את העדות הראשונה? החידוש הוא שאתה מכשיר את השנייה, היית צריך לפסול את שתיהן. כי הרי לפי רב חיסדה שתיהן נפסלות, לו לא היה דין הזמה בתורה. אז מה זה היה? זה היה הכחשה, נכון? כי הזמה הייתה נחשבת פשוט הכחשה. מה קורה בהכחשה לפי רב חיסדה? פסולים שניהם. אז מה החידוש שהראשונה פסולה? גם בלי התורה זה היה פסול. החידוש הוא שהשנייה כשרה, לא שהראשונה פסולה. זה מה ששואל התוספות על הגמרא. ברור?
הוא שואל את זה?
כן. אוקיי. הגמרא אומר את זה חידוש, שהכת הראשונה נפסלת. שואל התוספות, מה פתאום? לפי רב חיסדה, החידוש הוא שהשנייה מוכשרת, לא שהראשונה נפסלת. שתיהן היו צריכות להיפסל, לפי רב חיסדה אני אומר. אוקיי? אז ברור שהם מבינים את רב חיסדה כדין דאורייתא. אם זה לא היה דין דאורייתא, אז מה זה קשור? מדאורייתא גם רב חיסדא מסכים ששני הכתות העדים כשרות. והתורה חידשה שפוסלים את הראשונה. מה אתה רוצה מרבה שאומר שזה חידוש? במישור דאורייתא זה חידוש. אחרי זה מדרבנן, בסדר, פסלו את שתי הכתות. אבל זה לא קשור, אנחנו דנים פה במישור דאורייתא, אם התורה חידשה משהו או לא חידשה משהו. ברור בתוספות שתוספות הבין שהדין של רב חיסדא הוא דין דאורייתא, הוא לא דין דרבנן. נכון? אתה אמיתי? או שיש שקט מדאיג? עוד פעם?
אנחנו כן, כן, בסדר.
אוקיי. אז בעצם, אז מה כן ההסבר אם זה דאורייתא ולא דרבנן? אז אני אומר, יכול להיות שגם בריטווה אפשר להסביר את אותו דבר, מה שהוא אמר למעלה. שהכוונה שבמקום שיש תרתי דסתרי, אתה לא הולך אחרי חזקה. אתה לא יכול להעמיד על חזקתם שני אנשים, כאשר החזקה של האחד סותרת את החזקה של האחר. אנחנו הולכים אחרי חזקה כשיש לי ספק. אני לא יודע מה היא האמת, אני אומר, טוב, נלך אחרי חזקה וניקח סיכון שאולי פסקתי לא נכון. אבל במקום שזה לא סיכון, אלא בטוח שאני פוסק לא נכון, לפחות על אחת הכתות, שם אני לא הולך אחרי חזקות. אוקיי?
במקום שיש
סתר, קרטי
דסתרי, לא הולכים אחרי חזקה.
כן. בואו ניקח, נקפוץ רגע להשלכה.
אוקיי.
זה קשור שזה דאורייתא, שבמקרה כזה אנחנו לא נלך.
כן, זה דאורייתא. שבמקרה כזה לא הולכים אחרי חזקה.
אז איזה שאלה, אתה בבנה אולי?
רגע, רגע, אחת אחת. נחמה?
אולי אם זה דאורייתא, היו מחליטים אחרת, נגיד ככה.
בסדר, אבל אני מדבר על דאורייתא כרגע.
כן, כן.
אז למה רש"י מכשיר אותם?
מה זאת אומרת?
רש"י לא מכשיר, סליחה, רש"י פוסל אותם לגמרי.
זה לא רש"י, זה יש רבונה ורב חיסדה. רבונה מכשיר ורב חיסדה פוסל. זה גמרא. שלא רק איך להבין את הדעות של רבונה ורב חיסדה. האם רב חיסדה אמר פה דין דרבנן או דין דאורייתא? אז אני אומר שרוב הראשונים הבינו שזה דאורייתא, בריטווה יש כאלה שרוצים לטעון שזה דרבנן, אבל אני גם חושב שגם בריטווה זה לא הכרחי.
ומה זה משנה אם זה דרבנן או דאורייתא עוד פעם?
נדעת. למשל, אם יש ספק, אז אני כן אלך לכולה, ואכשיר אותם.
אם
רב
חיסדה
זה דאורייתא,
אז איך ההלכה
היא כרבונה? מה זה משנה? גם רבונה זה דאורייתא. רבונה טוען שמדאורייתא הולכים אחרי חזקה גם בתרתי דסתרי. רב חיסדה אומר שמדאורייתא לא הולכים אחרי חזקה בתרתי דסתרי. עכשיו בואו נראה השלכה.
אין הסבר בין המצב של עדים זוממים למצב של שני עדים שסותרים בעצם את אותו מקרה? שהרי אם אני, כשהעדים זוממים הם באים ומעידים על העדים הראשונים.
אוקיי.
כשבעצם זה שהם מעידים על העדים הראשונים זה אומר שגם העדים הראשונים מעידים עליהם בחזרה שהם שקרנים?
ברור. הרי אם אתם אומרים משהו עלינו שהוא לא נכון, אז שיקרתם. אז לא רק זה, הם הולכים עוד גם להרוג אותנו עם השקר הזה. כי הרי עשיתם לא כאשר זמם, זאת אומרת, זה ממש עדות שקר שמטרתה להרוג אדם חף מפשע, לשיטתם של הראשונים.
אבל עדיין העדות של רבונה ורב חיסדה זה לא
עדים זוממים. לא, לא, אבל השאלה היא, הרי הדיון הוא בשאלה מה החידוש של עדים זוממים. זאת אומרת, אם התורה לא הייתה מחדשת שעדים זוממים שונה מהכחשה, והיינו חושבים זאת הכחשה רגילה, מה היה הדין? תלוי ברבונה ורב חיסדה, נכון? התורה חידשה שהזמה זה אחרת. אבל השאלה היא מה היה קורה בלי החידוש של התורה. מה שהיה קורה בלי החידוש של התורה זה מחלוקת רבונה ורב חיסדה.
כאילו החידוש של התורה זה כשאני מעידה על העדים שהם היו איתנו ולא על המקרה, זה יותר חמור.
בדיוק, זה הזמה וזה יוצא מכלל הכחשה. בלי החידוש הזה, הייתי אומר גם זה הכחשה. ואז מה היה קורה? מחלוקת, רבונה ורב חיסדא.
אז לא הבנתי איך אפשר להכחיש בלי לומר שהעדים האלה היו איתנו במקום אחר. אז מה זה נקרא הכחשה?
הכחשה זה להגיד שלא היה רצח. היינו שם ולא היה רצח.
נגד העדות.
היינו שם ולא היה רצח.
אבל מישהו נרצח, מה זה לא היינו שם ולא היה רצח?
לא, לא, קברו את הגופה. אף אחד לא יודע, אף אחד לא נרצח, אני לא יודע אם נרצח או לא. הם אומרים שכן, ואני אומר שלא. או לבה ולא לבה, לא משנה.
הם חולקים את סופן העדות.
לא הוא רצח למישהו אחר.
נכון, גם יכול להיות. אז...
אבל שמישהו אחר רצח, אז זה כבר עדות על בן אדם אחר.
לא משנה, אבל זה הרוצח הראשון לא רצח. אתם באתם ויעדתם שהוא רצח, לא נכון, מישהו אחר רצח. זה הכחשה.
זה כאן עכשיו עדות ראשונה בדין הבא, כאילו?
זה הכחשה, לא, זאת הכחשה. קודם כל זאת הכחשה לגבי הדיון על הרוצח הראשון, על הנאשם הראשון. אלא אומרים שהוא רצח, ולא אומרים שהוא לא רצח, אלא מישהו אחר רצח, אבל בדיון עליו אנחנו אומרים הוא לא רצח. אז בואו נמשיך רגע, אם אני באמת מבין כך, את הריטווה, כמו שתוספות, שבעצם כאשר יש תרתי דסתרי לא הולכים אחרי חזקה. האם לדעתכם יש קשר בין הסוגיה שלנו לסוגיה בשבועות? או בין הדיון על המקרה שלגביו הם מתווכחים, לבין הדיון על הסטטוס של העדים עצמם? ראינו בריטווה שלכאורה יש קשר, נכון? הריטווה אומר, מה שאתה תגיד לגבי העדים, מעמידים או לא מעמידים על חזקה, זה כנראה גם מה שתגיד על המקרה. אבל אם זה ההסבר, אז זה לא נכון. כי תחשבו, נגיד שיש שני עדים שאומרים ראובן רצח, בסדר? ושני עדים שאומרים שראובן לא רצח, אוקיי? האם נשאיר את, או, לגבי ראובן שהוא דיין עכשיו, כן? לא לגבי משפט הרצח. אומרים שהוא רוצח ולכן פסול לדון. וזה אומר שהוא לא רוצח ולכן הוא קשר לדון. אז מעמידים אותו על חזקתו או לא מעמידים אותו על חזקתו? אז הריטווה הרי רצה לומר שלפי רב חיסדא, שלא מעמידים את כתות העדים על חזקתם, כנראה גם את הדיין לא נעמיד על חזקתו, נכון? הוא קשר את שני הדיונים האלה. אבל אם ההסבר הוא שבתרתי דסתרי לא מעמידים על חזקה, כאן זה לא תרתי דסתרי.
נכון.
כי להשאיר את הדיין הזה על חזקתו, זה לא פסיקה שהיא בהכרח שקרית. נכון? יכול להיות באמת שהוא לא רצח, יכול להיות שכן רצח, תלוי איזה מקטות העדים צודקת. אבל כאן כבר אין תרתי דסתרי. זה לא שבהכרח פסקתי פה משהו לא נכון, זה לא אותו דבר כמו להכשיר את שתי קטות העדים, ששם ברור שעשיתי משהו לא נכון. פה אני לוקח דיין שאני לא יודע אם הוא פסול או לא פסול ומכשיר אותו. זה המקרה הקלאסי של חזקה. למה לא להעמיד את זה על חזקתו? מבינות את ההבדל?
אבל לרבונה זה קל וחומר, לא?
נכון, לרבונה זה אולי קל וחומר. כי אפילו בתרתי דסתרי מעמידים על חזקה, אז יכול להיות שגם שם מעמידים על חזקה. למרות שעדיין יש הבדל שזה התנגשות וזאת לולאה, אבל אם אנחנו מתעלמים מזה, אז כן. אבל ברב חיסדא, אם ההסבר, והצעתי את זה הרי גם בריטווה למעלה, אם ההסבר הוא שבתרתי דסתרי לא מעמידים על חזקה, אז לגבי הדיין זה לא רלוונטי, שם יכול שגם רב חיסדא יסכים שאנחנו נעמיד אותו על חזקתו, כי שם אין תרתי דסתרי. נכון? עכשיו תראו, לפני שאני... יש הסבר אחר בדעת רב חיסדא, וזה הסבר של הרשב"ם בבבא בתרא, שמובא בקובץ שיעורים. הפניתי אתכם לקובץ שיעורים הזה. הקובץ שיעורים אומר ככה, בטעמא דרב חיסדא דלא מוקמינן להו בחזקת כשרות, כן, את שתי כתות העדים אנחנו לא מעמידים בחזקת כשרות, פרש רשב"ם משום דאזיל בתר חזקת ממון, והיינו דחזקה לא מעניה להוציא ממון. אז איך רשב"ם מסביר את רב חיסדא?
שיש פה שתי חזקות,
ואיזה חזקה גוברת. חזקת כשרות וחזקת ממון. נכון. זאת אומרת, כשבאה כת עדים, שיש לגבי הרי ספק, ועכשיו היא מעידה בעדות אחרת, בשביל להוציא ממון. אז בעצם אתה רוצה מכוח עדות שהיא מסופקת, להוציא ממון מחזקתו. את זה לא עושים, אומר רב חסדא. בסדר? כי חזקת הכשרות של הקט הזאת, בפרט שחזקת הכשרות הזאת הרי מעורערת, בגלל שהיא סותרת חזקת כשרות של הקט השנייה, לא יכולה להתגבר על חזקת הממון. ולכן לא מוציאים ממון מכוח קט מסופקת כזאת. כך מסביר השבא מדעת רב חסדא. זה לא אותו הסבר כמו ההסבר שהבאתי קודם. בוא נמשיך לקרוא את הקובץ שיעורים.
אבל חזקת כשרות, הרי זה בדיוק... תמיד נגיד שלקט הראשונה של עדים יש חזקת כשרות.
כן.
אחרת אין בכלל טעם לבוא להעיד. זאת אומרת, אם אין חזקת כשרות, ואז איך חזקת הממון ש...
לא, אבל הם חשוב.
מתגברת על...
באים שני עדים ומעידים שרובן חייב לשמעון מנה. אוקיי? עכשיו, העדים האלה הם עדים מסופקים. הרי על פי שניים עדים יקום דבר. ואלה עדים מסופקים, זה הרי מה שהסברתי כשקראנו את רב חסדא. בעדי סהדי שקרי למה לי. כל הרעיון של עדים זה שזה נעלה מכל ספק. במקום שיש לך ספק בעדותם של העדים, מה זה עוזר לי שיש לי שני עדים? כל הרעיון של עדים, שזה לא מיגו, זה לא חזקה, זה משהו בטוח. ברגע שיש לך ספק, זה לא עדים. בעדי סהדי שקרי למה לי. אם העדים האלה הם שקרנים, אז למה לי עדים? באיזה מובן הם עדים? הם לא עדים. אוקיי? אז לכן עכשיו אומר, בסדר, אבל יש להם חזקת כשרות. יפה מאוד, אבל זאת רק חזקה, זה לא עדים. אתה רוצה להגיד שיש לך פה שני עדים שיכולים להוציא ממון? על פי שניים עדים יקום דבר. פה מה שמוציא את הממון זאת חזקה, לא עדים. וזה לא מספיק, אומר רב חסדא. בסדר?
הבנתי, אם יש להם חזקת
כשרות,
אז למה לא עדים?
בגלל שהחזקת הכוח של שרשרת היא כוח החוליה החלשה ביותר בשרשרת. עכשיו, אם העדים האלה, כל הנאמנות שלהם מבוססת על זה שיש להם חזקת כשרות, לא על עדות. אז זאת לא ראיה בעוצמה של עדות, זה ראיה בעוצמה של חזקה. נכון? כי הרי אין לך פה עדות, בעדות יש ספק אם זה נכון או לא. למה אתה רוצה להאמין לה בכל זאת? כי יש חזקה. זאת אומרת, העוצמה של הראייה פה היא חזקה. כי מי שמבסס אותה זה חזקה. אם עדים מתבססים על מיגו, בסדר? שמכשיר אותם. אז יש לנו פה עדים או יש לנו פה מיגו?
מיגו.
מיגו, כי החוליה החלשה ביותר, זה מה שקובע את חוזק השרשרת. לא אכפת לי שהחוליה החלשה הזאת מחזיקה חוליה חזקה. תנסה לקרוא את השרשרת, מה שיקבע זה החוזק של החוליה החלשה ביותר. אז לכן אומר רב חסדא, אי אפשר עם חזקות להוציא ממון, עם עדים הוציא ממון.
אני באמצע השיעור,
נחמה. עם עדים הוציא ממון.
אבל אז הוא אומר של... זה מקשיב אמר, נורמי, מה תיקולה עליה.
נחמה.
אוי, סליחה. אבל אז זה לא כמו שאמרנו קודם, זה אומר, לפי רשב"ם, אז לפי רב חסדא, אנחנו כן נלך
אחרי חזקת
ממון. מה? כלומר, גם לפי רב חסדא.
לא, רשב"ם מסביר את רב חסדא. רשב"ם מסביר את רב חסדא. הוא אומר, לפי רב חסדא, למה רב חסדא לא מאמין לשתי קטות העדים בעדויות עתידיות? כי הוא לא מוכן שקט עדים מסופקת, תוציא ממון. זה ההסבר בדעת רב חסדא.
בעדויות
כאילו
שתי רמות של חזקה? איפה? יש פה כאילו שתי דרגות בחזקה.
למה שתי דרגות?
חזקת הממון היא כאילו יותר חזקה מאשר חזקת הכשרות?
כן,
תורה.
התורה אומרת את זה כבר, התורה אומרת, על פי שניים עדים יקום דבר. ממון מוציאים מחזקתו רק עם עדים. הטענה של רב חסדא היא שזה לא עדים, זה חזקה. אי אפשר להוציא ממון. בסדר?
אבל אני רוצה, אפשר לשאול לגבי
אריתה,
למה אין לי
פה
קארטה
דה סאטרי? רגע,
אחד, 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 עידית. רק אני רוצה לדייק, למה אין לי פה קארטה דה סאטרי?
מה זאת אומרת?
אם יש לי פה עדות על הדיין הזה שהוא גזלן, ועדות אחרת שהוא לא גזלן, אז זה לא
מתרגש? לא. רגע, את מדברת על המשך הקובץ שיעורים, עוד רגע נגיע, אני אסביר. אבל קודם כל להבין את הרשב"ם. ההסבר של הרשב"ם ברור? עכשיו, זה לא אותו הסבר
כמו שאמרת. אני רק רוצה לדייק שזה לא שיש שתי דרגות שמתנגשות, כאילו דרגת, שתי חזקות שמתנגשות בדרגה, אלא שבעצם החזקת כשרות מוציאה את שם עדות מהעדי, או שם עדי מהעדי. זה לא אותו דבר
שחזקת כשרות
היא יותר נמוכה מחזקת ממון.
זה אותו דבר. כי ברגע שהם יצאו מחזקת עדים, אז מה נשאר פה? חזקה, הם לא יודעים. אז מה עוצמת הראייה? עוצמה של חזקה. נו, אז למה החזקה הזאת לא מוציאה ממון? כי החזקה הזאת לא גוברת על חזקת הממון.
ועדות גוברת על חזקת הממון, זה כל השני של...
על פי שניים עדים יקום דבר, רק עדות גוברת על חזקת הממון. בסדר? אז זה ההסבר של רשב"ם. עכשיו אני טוען שההסבר הזה הוא לא אותו דבר כמו ההסבר שהבאתי קודם בתוספות ובריטב"א, והוא מביא את זה בשם ארי מיגש, אני ממשיך לקרוא בקובץ שיעורים. וארי מיגש בשבועות פירש, משום דמימה נפשך קט אחת פסולה, והיינו דאיקה תרתי דסתרי, מה הוא מתכוון לומר? לא מעמידים על חזקה במקום שזה תרתי דסתרי, לא טרי וטרי, התרתי דסתרי עידית. הוא לא מתכוון לומר סתם שזה טרי וטרי, אלא הוא מתכוון לומר שאתה רוצה להעמיד את שתי הקטות, כל אחת על חזקתה, עשית פה משהו שהוא תרתי דסתרי, כי באחד משני המקרים ודאי עשית שקר. אז את זה אנחנו לא הולכים אחרי חזקה, במצב שזה ברור שקרי, בסדר?
זה לא מה שהריטב"א אמר, זה אותו דבר.
זה מה שאני הצעתי קודם בהסבר הריטב"א והתוספות. אז הרי מיגש כותב את זה, והרשב"ם זה הסבר אחר. ונפקמינה בין שני הפירושים, אומר הקובץ שיעורים, היכא דאיכא תרי ותרי על איש אחד, נפסל לעדות. שני עדים אומרים שהוא גזלן ופסול לעדות, בדיוק המקרה שלנו בסוגיה, נכון?
כן.
ושני עדים באים ואומרים שהוא לא פסול לעדות. אז הוא אומר ככה, דלפירוש רשב"ם, גם בחיי גבנה אמרינן, לא תוציא ממון מספק, אליבא דרב חסדא. מה יגיד רב חסדא על מצב כזה? יש לי הרי ספק לגבי הבן אדם הזה, נכון? עכשיו הוא משמש כעד, והוא מעיד שראובן חייב כסף לשמעון. אי אפשר, זה לא עדות, יש פה ספק. דבר שיש עליו ספק הוא לא עדות, אי אפשר להוציא ממון, נכון? אז כמו שרב חסדא פוסל את כתות העדים, רב חסדא יפסול גם את הדיין שעליו הידים מתווכחים. והנה הקשר בין הסוגיות. אבל זה הכל לפי רשב"ם. אבל לפי ארי מיגש, אבל לפירוש ארי מיגש, בחיי גבנה מודה רב חסדא, דאחא ליכא תרתי דסתרי. מה הוא אומר? לפי ארי מיגש זה לא נכון. כי כל מה שאנחנו לא מעמידים את הקטות על חזקתן, זה בגלל שלהעמיד את שתי הקטות על חזקתן, זה לעשות שני מעשים שסותרים אחד את השני. אבל אם יש ויכוח על הדיין או על העד, אם הוא פסול או לא פסול, אין פה תרתי דסתרי, אני אעמיד אותו על חזקתו, ולא עשיתי משהו שהוא בעליל שקרי. נכון? אולי כן, אולי לא, אבל זה לא בעליל. אז פה אין תרתי דסתרי. לכן כאן יכול להודות רב חסדא שמשאירים את הדיין על חזקתו. כמו בעל המאור בעצם, נכון? אצלנו. הנה הנתק בין שתי הסוגיות, או במילים אחרות. מי שלומד כמו רשב"ם, את ההסבר של רב חסדא קושר את שתי הסוגיות זו לזו. מי שלומד כמו ארי מיגש לא קושר אותן זו לזו. בסדר? זה בעצם ההבדל.
אפשר
להסביר
שוב את ההבדל בין הרשב"ם
וארי מיגש? הרשב"ם טוען שספק עד הוא לא עד. ולכן כשאתה לוקח את אחת משתי הקטות האלה שבאה ומעידה במקרה אחר, אתה לא יכול להוציא על פיהם ממון. כי הם ספק עדים, וספק עדים זה לא עדים. אוקיי? זה רשב"ם. אם זה כך, אז גם לגבי עד ששתי הקטות מתווכחות עליו, שני עדים אומרים שהוא גזלן, שני עדים אומרים שהוא לא גזלן, עכשיו הוא בא ומעיד בעדות אחרת. האם אפשר להוציא ממון על פיו? האם אפשר להעמיד אותו בחזקת כשרות ולהוציא ממון על פיו? לפי הרשב"ם לא, כי הוא ספק עד, אי אפשר להוציא ממון על סמך ספק עד. אבל לפי ארי מיגש זה לא נכון. כי לפי ארי מיגש, למה רב חסדא אומר בקטות העדים שלא מעמידים אותם על חזקתם? כי להעמיד כל אחת מהן על חזקתה זה תרתי דסתרי. נגיד אם אחת מהן תמות במקום, למשל, ולא נידרש להעמיד אותה על חזקתה בעדויות עתידיות, היא מתה. יכול להיות שלפי ארי מיגש, הרב חסדא יודע שאת השנייה כן יעמידו על חזקתה. אין לו בעיה עם זה שהם ספק עדים. הבעיה שלו היא עם זה שאתה עושה שני מעשים שסותרים אחד את השני, אתה עושה צחוק מהבית דין. לא יכול להיות שאתה מכשיר גם את אלה וגם את אלה, כי אחד מהם בטוח פסול. אז במצב כזה לא מעמידים דבר על חזקתו. אבל אז, לפי זה, זה לא נכון במקרה של הדיין, למשל אצלנו, במקרה של עד. אם יש שני עדים שאומרים שהדיין או העד הזה פסול, ושני עדים אחרים אומרים שהוא כשר, ועכשיו בא העד הזה ומעיד במקרה אחר שחייבים ממון. אין בעיה? למה? כי להשאיר את העד הזה על חזקתו זה לא תרתי דסתרי. יש על גביו ספק, אתה משאיר אותו על חזקתו, לא עשית משהו שהוא בעליל שקר. אז אין סיבה לא להעמיד אותו על חזקתו פה לפי ארי מיגש. ברור? זה חשוב לי שתבינו את זה, זה נקודה חשובה. כי גם תחזור אלינו אצלנו בהמשך.
כן.
כן, כן.
אוקיי, נפקא מינה נוספת, מה יקרה לפי רשב"ם, עכשיו הפוך. מה יקרה, נפקא מינה שהפעם הרשב"ם יהיה לכולה. מה יקרה אם אחת משתי כתות העדים באה ומעידה לטובת מישהו שיחזיק את הממון, לא להוציא ממנו את הממון. להחזיק ממון אפשר, להחזיק ממון לא צריך עדים, הפוך. בשביל להוציא ממון צריך עדים. בשביל להחזיק ממון, כל ראיה יכולה להיות טובה.
אבל מקרה לא כל כך ברור, על מה דן הבית דין?
לא, יש מקרים שבהם למרות שאתה מוחזק, אתה עדיין צריך להביא ראיה לטובתך. עכשיו כשאתה מודה במקצת. יש חשש שאתה גם חייב את השאר, אבל עדיין אתה מוחזק בזה. או כשיש עוד אחד נגדך.
אז
מי שאמרת
טוב על
הבהמה
שלך.
מה?
אם שמרת טוב על הבהמה שלך.
זה כבר כן מכניס אותנו למוקשים אחרים, כן. אבל אני אומר, ברמה העקרונית ישנם מצבים שבהם העדים באים להחזיק, לא להוציא. ובשביל להחזיק, יכול להיות שיספיקו העדים האלה גם לפי רב חיסדא. אז זה נפקא מינה שבה הרשב"ם ילך לכולה. כי הרי"ם מיגש לא יסכים גם במצב כזה. פה הרי"ם מיגש דווקא יהיה לחומרה. כי זה תרתי דסתרי, לא אכפת אם זה להוציא או להחזיק. אתה לא יכול להכשיר את שתי כתות העדים, לא משנה אם הם באים להוציא או באים להחזיק. זה תרתי דסתרי, לא עושים תרתי דסתרי.
ומכאן השלכה למעשה של
הזנים. כן, בדיוק. אז לכן אני מכין את הקרקע לדיון שלנו בסוגיה. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לאסמה ולרבי עקיבא איגר. יש דיון מאוד מעניין בין מחלוקת בין אסמה לבין רבי עקיבא איגר בשאלה מה קורה עם שתי כתות העדים ביחד באות לפי רבונה, עכשיו אני חוזר לרבונה, באות ומעידות על מקרה אחר. באים ארבעה, כארבעה עדים הם באים. הם מעידים שראובן חייב לשמעון מנה. על מקרה אחר, אחרי שנה. מה אתם אומרות? למה?
הוא לא יכול לקבל,
למרות שזה קשירים,
אבל...
רגע, אחת, רותי?
אם הם באים ביחד, אז יש שם ביניהם
שקרנים. אז מה? יש לנו עדיין שניים שדוברים אמת גם, אבל...
אז מה? זה נמצא אחת, אם יש פסול לעדות, אז הכל להקת פסול.
אז את אומרת, נמצא אחד מהם קרוב או פסול, ולכן עדות כולם בטלה. מכירות את הדין הזה? כשיש שני עדים, או שלושה או חמישה עדים, אם אחד מהם פסול, הוא פוסל את כולם. זה הכלל. נמצא אחד מהם קרוב או פסול, עדותם בטלה. אוקיי? אז לכאורה, אם שתי כתות העדים האלה יבואו ביחד להעיד בעתיד, גם רבונה יסכים שלא יקבלו את עדותם. למרות שכל אחד מהם לחוד. כי זה מה שאומר, זו באה בפני עצמה, מעידה. אבל אם יבואו ביחד, לא רק אחד מזאת ואחד מזאת. אם שתיים מזאת ושתיים מזאת, גם לא טוב. אז למה הריטב"א ורש"י בסוגיה בשבועות אומרים שאם יבוא אחד מזאת ואחת מזאת הם פסולים? בכלל, אם יבואו שתי הכתות ביחד גם פסולים, לא? למה צריך לייצר איזו קונסטרוקציה כזאת שבאה אחד מהכת הזאת ואחת מהכת הזאת?
לקרוא לפחות אחד,
אולי. אבל הטענה היא של רבי עקיבא איגר שלא. רבי עקיבא איגר טוען שאם באות שתי כתות העדים ביחד נקבל את עדותם. כי שניים מהם אמנם שקרנים, אבל עדיין נשארו לנו שני עדים אחרים שדוברי אמת, ואין פה דין נמצא קרוב או פסול. כך טוען רבי עקיבא איגר.
למה אין את הדין הזה?
עוד שנייה, אני אסביר.
לפי רבונה, למה שיהיה את הדין הזה?
בגלל שאחד מהם שקרנים.
כן, אבל לפי רבונה הוא לא פוסל, הוא מעמיד כל זוג על חזקתו.
בסדר, אבל ממה נפשך הרי אחד מהם ודאי שקרן. כל אחד לחוד אתה מעמיד על חזקתו.
מה שהוא אולי שכן, בפעם שעברה זה עוד לא אומר שהוא
ישקר פה. לא, ההנחה היא שאם עד שיקר אז הוא נפסל.
לא, אבל היות ואנחנו הקשרנו אותם כעדים, אין מה לעשות, אתה לא
פוסל. למה? יש מה לעשות. במקרה הזה כשיש מה נפשך תפסול, למה אין מה לעשות? יש מה לעשות. הכשרנו אותם כשהיא באה בפני...
אז מה המשמעות שאנחנו הקשרנו שתי?
כשהיא באה בפני עצמה הוא מידע. זה מה שרבונה אומר. כל אחד שבאה בפני עצמה הוא מידע היא קשרה. להפך, זה אפילו מדויק בלשונו. כשהיא באה בפני עצמה, משמע, אבל לא כשבאות שתיהן יחד. אוקיי? אבל קיבגר אומר שלא. הוא מדייק את זה מתוספות בסנהדרין. איפה, קודם כל, איפה הוא רואה בסמה לא כך? אז תראו. הסמה בסעיף ב' שאותו הוא מביא, הוא כותב ככה. אין כאן עדות, כשיש עד אחד מכת הזאת ועד אחד מכת הזאת, כתוב בשולחן ערוך, אין כאן עדות. אומר הסמה, ואף על גב דעית ברוחת דקשר, הרי אחד משניהם כן קשר. אומר אסמה, אין צריך להישבע נגדו שבועה דאורייתא. וכמו שכתב הרשב"א בתשובה, הביאו הבית יוסף ודרכי מוישה וכו'. ומכל מקום צריך הנשבע להישבע עסד. מה הוא אומר? לכאורה יש פה, נגיד שיצטרף עד אחד מהכת הזאת ועד אחד מהכת הזאת. אז אומרים לנו כולם, לא יכול להיות, אחד מהם הרי שקרן. אומר אסמה, בסדר, אבל יש אחד שכן דבר אמת. אז לפחות תחייב את הנתבע שבועה, יש עד אחד נגדו. את הממון לא תוכל להוציא, שני עדים אין לך. אבל עד אחד יש פה. אז למה הוא לא חייב שבועה? אז אומר, אולי באמת חייב. אז אסמה אומר, לא, הוא לא חייב שבועה. למה לא? מבין רבי עקיבא איגר, הוא לא חייב שבועה, בגלל שיש דין, נמצא קרוב או פסול. אם האחד מהם פסול, הוא פוסל גם את השני, אז יש לי אפס עדים, לא אחד. נכון? נגיד שיש שני עדים שאחד מהם לא, לא עם טרי וטרי, סתם שני עדים, שאחד מהם יתברר שהוא גזלן. האם אני חייב שבועה? הם העידו נגדי. תשובה היא לא. בגלל שאין נגדי אפילו עד אחד, כי העד הפסול פסל את העד הכשר. אוקיי? זה מה שאומר אסמה כאן. וכך מדייק רבי עקיבא איגר בסמה, שבאמת הסמה מבין שיש פה דין נמצא קרוב פסול. זה, תראו את רבי עקיבא איגר, באה קט זו בפני עצמה, נראה בצידו, ואם אחר כך מעידים בית קטות יחד, אל, על איזה דבר, לדברי הסמה סעיף קטן בית, נראה והוא בכלל נמצא אחד מהן קרוב או פסול. זה מה שהוא דייק מהסמה למעלה. הסמה דיבר על מקרה שעד אחד מקט זאת ועד אחד מקט זאת. אבל הוא אומר, לשיטת אסמה, גם שניים אלה ושניים אלה לא יצטרפו. כי השניים יפסלו. אומר רבי עקיבא איגר, אבל תוספות בסנהדרין, כוונתו לתוספות בסנהדרין בדף למד א', כתב לחד תירוצה, לפי תירוץ אחד, ולא אבא כנמצא אחד מהם קרוב או פסול, כיוון דאין הפסול מבורר וידוע. דין נמצא אחד מהם קרוב או פסול, זה רק מתי שהעד הוכרז להיות עד פסול. נפסק עליו בבית דין, והוא הוכרז כעד פסול. אז הוא פוסל את העדים הקשרים שלידו. אבל אם אתה יודע שהוא שיקר, אבל הוא לא הוכרז כעד פסול, והרי לפי רבונה מעמידים אותם על חזקתם, אז אין את הדין שנמצא קרוב או פסול. ואז מה יקרה באחד שמצטרף עם אחד, לפי זה? אז יהיה חייב שבועה, נכון? ודאי שלא יהיו פה שני עדים, לא נוציא ממון, כי אחד מהם פסול, אחד מהם דובר שקר, אבל עד אחד יש פה, הוא לא נפסל. בחיוב שבועה יהיה כאן, לפי רבי עקיבא איגר. אז הנה, תשימו לב, כל מה שהגמרא אומרת, לפי רבונה, שכמותו ההלכה, אני מזכיר, שזו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה, מה זה הכוונה בפני עצמה?
ולא יחד עם השנייה.
ולא יחד עם השנייה. אבל אם היא באה יחד עם השנייה, זה פסול. אומר רבי עקיבא איגר, לא. אם הן באות ביחד זה גם קשר, אז למה כתוב זו באה בפני עצמה? שאם בא אחד מזאת ואחד מזאת, אז לא מוציאים את הממון. וחיול שבועה כן יהיה. אבל אז לא מוציאים את הממון. אבל אם באים שניים אלה ושניים אלה ביחד, אז כן, יש לי שני עדים קשרים, ואין פה פסול.
האם שבועת
הסד
ניתנת גם
בעד אחד? לא, שבועת הסד זה לא קשור לעד אחד, שבועת הסד זה סתם על כופר הכל.
אבל
לפני
מהם משביעים,
אבל
לא
יודעים
לי השקרן.
מה?
זה לא משנה, כי אומרים את אותה עדות, אז לפחות שניים אומרים אמת, אז...
משביעים את הנתבע. שני העדים האלה אומרים שהנתבע חייב 100 שקל. אחד משני העדים הוא דובר אמת. אז יש נגדך עד אחד, תשווה. עכשיו אני עובר לתוספות אצלנו בסוגיה. אמרתי פחות או יותר את הסוגיה בשבועות, עכשיו אני עובר לתוספות אצלנו בסוגיה. ותבינו עכשיו, תבינו שאנחנו כבר מצוידים, נכון? הרי ראינו שדנו בשאלה האם יש קשר בסוגיית שבועות, בין סוגיית שבועות שעוסקת בכשרות כתות העדים, לבין הסוגיה שלנו שעוסקת בכשרותו של הדיין שעליו התנהל הוויכוח, לא העדים, אוקיי? תוספות מניח שיש קשר, נכון? פרש בקונטרס, פרש בקונטרס וכי אמרי לא גזל, הבו לאו טרי וטרי, ולא מתקשר באחי. נכון? רש"י אומר, לא מעמידים את הדיין על חזקתו, כי יש עליו טרי וטרי. וקשה, אומר התוספות, דהכה אליבא דרבונה קיימינן. דאיתלי, דזו באה בפני עצמה ומעידה, דאיתן למם ארוכי גברא חזקתי. מה הקושייה?
למה להשאיר את הדיין אם יש אחד מול השני, בחזקת קשרות?
תוספות בעצם טוען כמו בעל המאור, נכון? נגד רש"י. למה אתה לא מעמיד את הדיין על חזקתו למרות שיש עליו תרי ותרי? זה, בזה אין חידוש. זה גם בעל המאור אומר. החידוש הוא בראיה. תוספות מביא ראיה לבעל המאור מדברי רב הונא בסוגיית שבועות. למה? כי הוא מניח את מה שקראנו גם בריטווה. אמרתי שבריטווה אני מריח את זה, בתוספות זה כתוב. שכמו שרב הונא מעמיד את שתי הכתות על חזקתן, אותו דבר צריך גם להעמיד את הדיין על חזקתו. שאלתי מה הקשר? הדיין זאת התנגשות. שתי הכתות זאת שאלה של אנטי פרדוקס, של נולאה. מה הקשר בין מה שרב הונא אומר שם לבין השאלה מה אנחנו עושים עם הדיין? זה בדיוק מה שרשי יענה לקושיית התוספות. רשי אומר, עזוב אותי לרב הונא, רב הונא לא קשור לעניין. רב הונא אומר שמעמידים את שתי הכתות על חזקתם כי הוא מדבר על האנטי פרדוקס. אבל פה בהתנגשות, בתרי ותרי לא מעמידים את הדיין על חזקתו. איזה מין קושייה זאת? תוספות למד כמו הריטווה. תוספות חושב שיש קשר בין הסוגיות. ורשי יגיד שאין קשר בין הסוגיות. אוקיי? מה יקרה לפי רב חיסדא? לפי רב חיסדא שלא מעמיד על חזקה, אז משמע מתוספות שזה בסדר פה, נכון? הוא מבין את רש"י לפי רב חיסדא. אני טוען שגם לפי רב חיסדא לא בטוח שהוא לא יכול להקשות. למה? כי רב חיסדא משהו אומר שלא מעמידים את הכתות על חזקתם, כי זה אולי תרתי דסתרי כמו הרי מיגש. אבל לגבי הדיין, אולי גם רב חיסדא יסכים שמעמידים אותו על חזקתו? נכון? אז תוספות נראה לכאורה שלא...
בעצם אם אתה מנתק בשתי מקרים, בכלל אי אפשר להסיק מאותה מחלוקת למקרים.
כן, אבל הניתוקים הם שונים. הניתוק ברב הונא והניתוק ברב חיסדא הם שני ניתוקים שונים. לכן מי שמנתק את רב הונא מפה, לא בהכרח ינתק את רב חיסדא מפה, ולהפך. זה שני ויכוחים שונים. ולהפך, הנה אני רוצה להראות לכם את זה עכשיו. תוספות חיבר את רב הונא לפה, נכון?
סך הכל אנחנו דיברנו שם על כשרות העדים.
לא, אבל הדיון הוא דיון אחר לגמרי. הנה, אני אוכיח לך. תוספות מביא את רב הונא משם לפה, נכון? זאת אומרת, אם רב הונא מעמיד את זה על חזקתו, את העדים על חזקתם, אז גם פה את הדיין הוא היה צריך להעמיד על חזקתו. מה תוספות היה אמור להגיד לפי זה, לפי רב חיסדא?
לא.
אה?
כמו ששם אנחנו לא מעמידים
את הדין על חזקתו. אז גם פה לא נעמיד על חזקתו, לפי רב חיסדא זה באמת בסדר. וככה באמת משתמע מתוספות, נכון? כשהוא מקשה על רש"י, הוא מקשה עליו רק בגלל שזה רב הונא. אם זה היה רב חיסדא הייתי מבין אותך רש"י, נכון?
כן.
אני אומר, מה פתאום, לפי הרי מיגש, גם לפי רב חיסדא אני מקשה על רש"י. בגלל שרב חיסדא, כל מה שהוא אמר, זה שבעדים לא מעמידים אותם על חזקתו כי זה תרתי דסתרי. אבל אצלנו שהדין על הדיין...
אבל במקרה זה אני סומכת על זה שאני מנתקת בין המקרה.
אבל אני אומר עוד פעם, הניתוק הוא לא הכרחי לשני הכיוונים.
לא הכרחי, אני מבינה.
אז אני יכול לנתק את שתי הסוגיות ברב הונא, ועדיין לחבר אותם ברב חיסדא. או להפך, לחבר אותם ברב הונא ולנתק אותם ברב חיסדא.
כמובן, כל אחד מהם יכול לחשוב שאפשר לנתק,
הוא אפשר לנתק. כן, אבל אתה צריך להבין, זה לא, עוד פעם, אני לא בטוח שאת תופסת את מה שאני אומר. זה שתי סברות שונות. הרי מיגש למשל, שלשיטתו יש נתק בין הסוגיות. למה? כי כל מה שרב חיסדא אומר שלא מעמידים בחזקתו זה בגלל שזה תרתי דסתרי. נכון? אז לכן, בדיין למשל, הוא יגיד שגם רב חיסדא יעמיד אותו על חזקתו.
כן.
ככה הרי מיגש אומר. מה הרי מיגש יגיד על רב הונא? רב הונא מעמיד את העדים על חזקתם. האם בהכרח הוא יעמיד גם את הדיין על חזקתו?
לא, לא יודע, כי זה שיטה אחרת.
נכון.
יכול להיות שכן.
אין קשר בין הדיון על רב הונא לדיון על רב חיסדא.
כן, הבנתי, כן.
בסדר. אז לכן אני אומר, בתוספות פה משתמע שהוא קושר את הסוגיות הן ברב הונא והן ברב חיסדא. שזה חידוש כפול, כי הוא היה יכול לקשור את הסוגיות ברב הונא ולא לקשור אותם ברב חיסדא, ולהפך, נכון? אבל מתוספות משתמע חידוש כפול, לשיטתו גם רב הונא ייבא את שיטתו לגמרא שלנו, וגם רב חיסדא ייבא את שיטתו לגמרא שלנו, כי אחרת התוספות לא היה צריך להקדים שאנחנו מדברים פה על איבא דרב הונא, הוא היה צריך סתם לתקוף את רש"י, כי פה גם רב חיסדא תוקף את רש"י. תוספות אומר לא, לפי רב חיסדא אני מבין אותך רש"י, אבל פה הרי אנחנו מדברים בשיטת רב הונא. זאת אומרת, תוספות מחבר את שתי הסוגיות הן לרב הונא והן לרב חיסדא. בסדר? שא' זה אומר שהוא למד כמו הרשב"ם, ולא כמו הרי"ם מגש, נכון? וב' גם ברבונה הוא מחבר את שתי הסוגיות, למרות שהיה מקום להגיד שזה התנגשות וזה אנטי פרדוקס, ואין לחבר את שני הדברים האלה. ועוד, אומר התוספות, דלרב חיסדא, דאמר בהדי סהדי שקרי למלי, מודה אחא, דאי גברא ממילא מתקשר, שהרי אם קט אחת מאילו מעידה על אדם אחד שהוא פסול לרב חיסדא, דחשיב לו סהדי שקרי, לא הייתה נאמנת, אבל גם דאין אדם מכחישה. וכל שכן איך דאיקא סהדי דמכחשי, דלא מאמני. מה הוא אומר? עכשיו הוא מוסיף, גם לפי רב חיסדא אני לא מקבל את רש"י. למה? תחשבו על קט עדים אחת שהוא כחשה, והיא הלכה והעידה על מישהו שהוא דיין פסול. לא טריוטרי. אחת משתי קטות העדים שהוא כחשו במקרה אחד, אחת מהן מעידה על דיין מסוים ואומרת שהוא פסול.
אז לפי רב חיסדא לא מקבלים את העדות.
לא מקבלים את העדות, למה?
אז הוא נשאר כשר.
למה לא מקבלים את העדות? כי לא מעמידים אותם בחזקת כשרות, נכון? אז לא מקבלים את העדות. עכשיו אומר התוספות, אז אצלנו באים...
זה שהדיין כשר.
אצלנו באים שני עדים ופוסלים את הדיין. עכשיו, לפי רב חיסדא, הרי אפילו אם לא הייתה קט שעומדת נגדם, לא היינו מקבלים את עדותם, נכון?
נכון.
עכשיו עוד יש קט שגם עומדת נגדם. נו, אז ברור שלא נקבל את עדותם.
כן. ואז הדיין קשר.
מה?
ואז יוצא שהדיין קשר?
נכון. זאת אומרת, לפי רב חיסדא... לפי רב חיסדא יוצא שבעצם יש פה... זה אפילו לא מסברת הרשב"ם. אלא לפי רב חיסדא יוצא שפה הדיין, לא לפי ספרת הרי"ם מגש, סליחה, אלא פה זה יוצא כשר בגלל לשיטתו של רב חיסדא, הרי בתרי ותרי אני פשוט לא מתייחס לקטות העדים, כי אני לא מעמיד אותם בחזקת כשרות. אז מה הבעיה? אז לכן פה הדיין יישאר כשר. מה הבעיה? גם לפי רב חיסדא הוא יישאר כשר. לא בגלל התרתי דסתרי, זה לא ספרת הרי"ם מגש. התוספות מקשה את זה אפילו לפי רשב"א. או במילים אחרות, התוספות טוען נגד הנפקמינה של הקובץ שיעורים. הקובץ שיעורים טען שאחת הנפקמינות בין הרשב"ם לבין הרי"ם מגש זה על המקרה שלנו, נכון? שבמקרה שלנו רב חיסדא לפי הרי"ם מגש יעמיד את הדיין על חזקתו, ולפי הרשב"ם הוא לא יעמיד את הדיין על חזקתו, נכון? אומר התוספות, אני סובר כמו רשב"ם, ובכל זאת אני מעמיד את הדיין על חזקתו. למרות שאני סובר כמו רשב"ם, נגד הקובץ שיעורים. התוספות הזה קשה על הקובץ שיעורים. מבינות מה שאני אומר? הוכחתי קודם שהתוספות הולך בשיטת רשב"ם. נכון? עכשיו התוספות אומר ככה, איך רשב"ם מבין את רב חיסדא? כיוון שאני משאיר אותם בטענת ממה נפשך, זאת אומרת, סליחה, כיוון שהם באים להוציא ממון, עד מסופק לא מוציא ממון. נכון? לפי רב חיסדא. אוקיי? אומר התוספות, אז בואו ניישם את זה עכשיו במקרה שלנו. באה קט עדים אחת ואומרת, הדיין הזה גזלן. מקבלים את העדות שלה? לפי רב חיסדא אני מדבר עכשיו.
לא.
ודאי שלא, נכון? כי הרי היא מוכחשת. אם היא מוכחשת אז לא מקבלים את העדות שלה. ועכשיו חוץ מזה עוד יש גם עוד שני עדים שגם אומרים שהוא כשר. חוץ מזה שאת הפוסלים אנחנו לא מקבלים, פה יש אפילו עוד סיוע של עוד שני עדים שאומרים שהוא כשר, אז בטח שהוא יישאר כשר. אפילו לפי רשב"ם הוא יישאר כשר.
אבל לרב חיסדא גם לא יסבר ספק כשר.
מה?
אם יש סתירה בין שתי כתות עדים, אז הוא לא יקבל את
הפרט השנייה
גם, רב
חיסדא. לא, הוא כן יקבל.
אתה אומר, למה?
בגלל שהדיין נשאר בחזקתו.
אם
הם יודעים
שני דברים...
כי אלה שפוסלים את הדיין...
אלה שפוסלים את הדיין... אנחנו לא צריכים בכלל עדים, כל עדים עליהם בעייתיים.
בדיוק. אלה שפוסלים... תשמעי רותי, רותי, תשמעי רגע. אלה שפוסלים את הדיין, אנחנו לא מקבלים את העדות שלהם, כי רב חיסדא לא מקבל עדות של עדים כאלה, נכון? כי זה מוכחשו. נכון? אז מה נשאר עם הדיין? נשאר בחזקת הכשרות שלו, כי את העדים הפוסלים לא מקבלים. עכשיו, חוץ מזה יש פה עוד שני עדים שאומרים שהוא כשר. את יכולה לא לקבל אותם או כן לקבל אותם, אבל זה בטח לא יותר גרוע מהמקרה הרגיל. אז הדיין נשאר כשר. זה מה שאומר התוספות, שהדיין נשאר כשר גם לפי רב חיסדא.
אבל לפי התוספות זה לא אותו מהלך רק ברב הונא הפוך?
ככה אני הבנתי, התוספות בעצם מקשים מרבונה, לא בגלל שהם, בגלל שעל כת העדים עצמה רבונה הרי מכשיר אותם.
נכון.
למה? כי היו כת עדים אחד ששיקרו ואמרו שהם, שאמרו שהם שקרנים, ועדיין הוא מעמיד אותם על חזקתם. אצלנו יש להם גם עוד כת שאומרת שהוא לא גזל.
נכון.
אז כל וכל הראשון יכשיר, זה הקושיה של תוספות.
לא, תראה איך הוא מתחיל. ועוד, דלרבחיס דדה אמר בעדי סעדה שקרן.
לא, 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 אני שואלת את זה על החלק הראשון.
לא, החלק הראשון הצדקת, זה לפי רבונה. אבל על ועוד אני מדבר עכשיו.
לא, אבל אז זה לא אומר שבעצם הוא עושה משהו כמו הריטב"א, שהוא בעצם מקשר בין הסוגיות. הוא תמיד מדבר על המקרה, זאת אומרת, כמו שהדיין הוא מקביל לכת העדים. הוא לא עושה קשר שונה בין הסוגיות.
אז זה הקישור, זה אותו קישור. אם הדיין מקביל לכת העדים, אז את אומרת שזאת אותה סוגיה. שהדיון על מי שמתווכחים עליו זה כמו הדיון על העדים עצמם.
אבל רק בגלל שיש לו קל וחומר, לא בגלל שהוא עושה איזשהו הקשר.
לא משנה, אבל תכלס זה יוצא ששתי הסוגיות קשורות. אתה לא יכול לנתק את הפסק על העדים מהפסק על המקרה.
לא, אני כן יכולה, אני פשוט הופכת את העדים, במקרה של רבונה הוא הופך את העדים למקרה.
בסדר, אז תכלס. מה שהוא יגיד על העדים, הוא יגיד על המקרה, מה שהוא יגיד על המקרה, יגיד על העדים. אי אפשר לנתק את הסוגיות, תכלס.
לא, אני יכולה לחשוב שרבונה יגיד כמו הריטב"א לגבי הממון שהעדים האלה דנים עליו.
למה?
מרבונה.
למה?
והוא יגיד, הוא יישאר, הוא לא יודעת, כל דלים כבר או משהו כזה, כמו שאמרנו קודם, אבל לגבי העדים זה עכשיו דין מיוחד.
לא, למה?
אני עכשיו רוצה לשאול על העדים, האם הם קשרים או לא, לא על המקרה, זה שני דברים שונים.
לא, על העדים זה הוויכוח של רבונה ורב חיסדא עצמו. אנחנו מדברים על המקרה.
נכון. אז עכשיו,
מה ההבדל במקרה בין עדות על דיין לבין עדות על ממון? מה ההבדל? זה אותו דבר. מה זה שאני, אם אני מעיד על דיין אם הוא קשר או לא, או שאני מעיד על הממון אם אתה חייב אותו או לא? אם אתה פוסל את העדות שלי, אם אתה מקבל את העדות שלי כי אני בחזקת כשרות, אז מה הבעיה? זה אותו דבר.
לא, כי תוספות בעצם הופך את העדים במקרה של שבועות למקרה.
בסדר. ובמילים אחרות, מה שהוא אומר זה שאין שתי סוגיות. זה לא משנה את מי הוא הופך למי, אבל אי אפשר לפסוק על העדים באופן אחד ועל המקרה באופן אחר. כי גם העדים זה רק מקרה פרטי של המקרה. אז תכלס, הוא אומר שזו אותה סוגיה. בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן, כי ההמשך של תוספות זה בעצם רק, הוא מציע פירוש אחר בסוגיה, ואליו עוד נגיע בהמשך. בפעם הבאה אני כבר אתחיל מסוגיית יבמות. כאן רק רציתי להראות לכם את ההשלכה, כי סוגיית יבמות היא זו שעוסקת ישירות בשאלה מה הסטטוס של המקרה כשיש עליו טרי וטרי. אוקיי?
אוקיי, תודה רבה.
בסדר. תודה רבה. טוב, אז להתראות.
להתראות.
ביי ביי.